עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ויריב אופנהיימר. 103 FM.
תודה ענת, תודה. ענת, תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל.
אתה מחליל גם אותי, אני מקווה, במה שאנחנו עושים למען עם ישראל.
אני מנסה להבין מה אתה עושה לעם ישראל. למרות שאתה צריך להגיד לי זכותך,
כן.
אתה עושה מילואים, אתה עדיין עושה מילואים?
לא, לא.
זהו?
די, יש גבול, אתה יודע. מה שלא עשתה האידיאולוגיה עשה גיל. אני כבר לא לוקחים אותי.
אני לא ראיתי אנשים שמנפו את המילואים שלהם כמוך וכמו איתן כבל.
אתה יודע, זה חלק מהמחויבות שלי למערכת.
יריב אופנהיימר.
היה, דרך אגב, היה כיף במילואים.
כן, ברור, ברור. קפה, פינג'אן, פויקה. זה כמו, אתה יודע, יועז הנדל למתקדמים.
כן, וגם באמת המילואים לוקחים אותך לסיור מודרך בכל רחבי יהודה ושומרון. אני עשיתי, הייתי סוער בכלא אופר.
וואלה.
שמרתי במאחזים בלתי חוקיים. הייתי במחסומים הכי מדוברים, כמובן לגזרת חברון. למדתי את השטח כמו שלמדתי אותו בשום מקום אחר.
ברוך השם.
זה הצד החיובי, הצד השלילי זה שאתה לומד גם את הגועל שיש שם, אתה נחשף, אתה חוזר הביתה עם מועקות ותחושות קשות, לפחות אתה אומר לעצמך במשמרת שלך, זה יתנהל כמו שצריך.
יפה, ברוך השם, שיש אנשים כמוך שמצילים אותנו מכל הסמטוח, אתה מבין?
כן.
כאילו, ברוך השם.
מה קורה?
בסדר, ברוך השם, אנחנו ברמת השרון באולפנים החדשים שזה נחמד.
מאוד.
שר פלסנר ואפרת קורמן הוכיו מפיקים, ואנחנו מתחילים פה יום חדש עם כמה הערות שרשמתי לי, שברשותך נתחיל אחת אחת. קודם כל,
okay.
חוק נתניהו, מה אתה אומר?
אני אומר על חוק נתניהו, אתה ואחרים קוראים את זה חוק פרסונלי. עכשיו, זה לא חוק פרסונלי, זה חוק שאומר שכל ראש ממשלה, כל בן אדם שיש נגדו כתב אישום, לא יוכל להתמנות להיות ראש ממשלה. זה לא פרסונלי, זה נוגע לכולם. מי שהפך את החוק הזה לפרסונלי זה נתניהו, למה? כי הוא היחיד שלא עלה על דעתו לזוז הצידה לתקופת ניהול משפטו. כשהיה מול יצחק רבין חקירה, יצחק רבין התפטר. כשאהוד אולמרט עוד לפני כתב אישום התפטר, עזב את הפוליטיקה. נתניהו היחיד שלא מכיל את הדין הזה, ולצערי הוא מאלץ את המערכת לחוקק חוק שהוא כמעט מובן מאליו, וראינו לאיזה תרלול מגיע המצב שבו ראש ממשלה תחת כתב אישום מנסה להקים ממשלה, ובעצם סוחר בחסינות שלו תמורת תפקידים.
כן, אבל
תפקידים.
זה לא שהמחוקק לא חשב על זה, המחוקק חשב על זה, דן על זה, העלה את האפשרות, דיבר על זה שלא יכול להיות שהיועמ"ש, בזה שהוא יגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, הוא יגרום לראש ממשלה לעזוב את תפקידו, שאי אפשר לתת את הכוח הזה בידי בן אדם אחד, שהוא יועץ המשפטי לממשלה נגד הדמוקרטיה. חשבו
אבל,
על זה, דנו על זה, דיברו על זה.
זה לא בן אדם אחד. זה לא שהיועץ המשפטי קם בוקר אומר, בא לי לסכל בן אדם. לא, מה פתאום, יש בוודא, פה מערכת שלמה.
בסדר.
יש כאן ראיות, ויש כאן משטרה, ויש כאן לי, פרקליטים אחרים, שנייה, ויש צוות.
אתה זוכר שמיכאל בן ארי שהיה...
ויש שיפוט של בגץ.
אתה זוכר שמיכאל בן ארי היה היועץ המשפטי לממשלה, יצא שהוא דיבר על... על השר נאמן.
מיכאל בן ארי זה לא...
לא מיכאל בן ארי, איך קראו לו?
מיכאל בן יאיר.
בן יאיר.
כן.
מיכאל בן יאיר.
מיכאל בן ארי עוד לא היה יועץ משפטי, אבל אולי יום יבוא וגם זה יקרה, לך תדע.
בוא, הייתי מחליף ביניהם.
כן, ברור.
בכל מקרה, אז הוא אמר על נאמן, הצלחתי פיפ, לזה משהו בהמשך, כן, את הנבלה הזה, איזה סוג של דיבור כזה, על זה שהוא הגיש נגדו כתב אישום, אתה מבין? כלומר, כן היה פה איזה מוטיבציה אישית, שאתה רואה יועץ משפטי לממשלה, שרצה לדפוק מישהו, ותקע, ובסוף עם נאמן, אגב, אתה יודע, זה בסוף נגמר בלא כלום, אז יש פה בעייתיות מסוימת, כבר היו דברים
תראה,
מעולם.
יש בעייתיות מסוימת בזה שבני אדם שופטים בני אדם, הרי בסוף זה בני אדם, אבל יש מערכת, ובשביל זה המערכת הזאת היא מובנית לא רק על איזה רגש, אלא גם על איסוף ראיות, וגם על, 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 על עדויות,
אני אתקע את הפשיסט.
ועל כל הדברים האלה.
אני אתקע את הפשיסט, כותבים לי.
בסדר, זה לא גורם לי לרצות לראות עוד פעם את המחזה שבו יש לנו ראש ממשלה, דרך אגב, שבחלק מעובדות הכתב האישום הוא לא כופר, הוא טוען שזה מותר, אבל הוא לא כופר בזה. ולכן, כשיש לך ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום, אתה רואה איך זה נראה, אתה רואה מה התוצאה, תרלול, מערכת שלמה מטורללת, שראש ממשלה עם אינטרסים אישיים ומשפטיים, מנהל מדינה על פי האינטרסים האלה, אתה רוצה לחזור לשם?
לא הבנתי, אין לך בעיה עם זה שמשנים פה את כללי המשחק תוך כדי המשחק?
לא, זה לא תוך כללי המשחק, הציבור הצביע, אני מזכיר לך, היו בחירות, אמרת, זה מה שרצה המחוקק. נכון, בעבר המחוקק רצה משהו אחד, הציבור הצביע, והיום כנראה שיש בכנסת, זה תלוי בכמה מפלגות, כנראה שיש רוב למפלגות שתומכות בחוק הזה. זה לגיטימי לחלוטין, אנחנו מסתכלים פני עתיד, לא פני עבר, לכן זה לא שינוי חוקי המשחק.
כמה חוסר יושרה יש לכם, זה דבר מדהים באמת, והכל באיזה הצטדקות.
כשהיה ראש ממשלה בצד שלנו, שהיה מסובך בכתבי אישום, עמדו כולם ואמרו, הוא צריך ללכת הביתה, עוד לפני הגשת כתב האישום, אהוד אולמרט, ידענו שנתניהו הולך להגיע, ידענו שזה הולך לקרות, ולמרות זאת, היושרה שלנו גרמה לנו להראות לו את הדלת החוצה. חוסר יושרה? לכם יש חוסר יושרה, חוסר גם הבנה, זה לא חוק פרסונלי, נתניהו הפך את זה לעניין הפרסונלי אישי שלו.
קודם כל, אצל אולמרט דובר במעטפות של כסף. פה תיק 1000 מדבר על שמפניות וסיגרים, על מתנות, כן? שמותר על פי חוק, כן? תיק 2000-4000 זה על ענייני תקשורת. אנחנו לא חושבים שהוא צריך ללכת על הדבר הזה. בטח כשאנחנו, בטח עכשיו, אתה לא יכול להגיד את הדבר הזה, כשאנחנו רואים איזה קרקס נהיה מתיק 4000, כן? ובסוף זה ייגמר באור ופרח. זו דעתי, בסדר? זו דעתי.
Fair enough, אתה יודע. אתה לא השופט. נראה, אם המשפט הולך להתפרר או לא,
אבל בוא לא נגלוש לשם, בוא לא נגלוש לשם. בסוף מה? יש פה מפלגות שמפחדות לא לעבור את אחוז החסימה. מצד אחד הם רוצים להוריד עכשיו את אחוז החסימה, גם ימינה וגם תקווה חדשה וגם מרץ וגם רם. זה בדיחה, הם בדיחה פוליטית האנשים האלה. הם מורידים את אחוז החסימה בשביל שהם יוכלו לעבור בפעם הבאה. והדבר השני, הם רוצים לתקוע את נתניהו שלא יכול לרוץ. עכשיו נתניהו, מה לעשות? הוא הבן אדם עם תמיכה הכי גדולה בציבור הישראלי, עם 2 מיליון אנשים שיצביעו בשבילו, עם 30 מנדטים. זה דבר שהוא משחק בדמוקרטיה, זה משחק מסוכן. זה לא יכול לעבור בשקט דבר כזה, החלטה כזאת. עכשיו אני רוצה להשמיע לך מה גדעון סער אמר בעבר לגבי האפשרות הזאת של לחוקק לשנות את הכללים באמצע המשחק. בבקשה.
אני לא אשנה, בניגוד לנתניהו, שום חוק, ולא החוקק חוקים פרסונליים בשביל להכשיר מישהו או בשביל לשרת אינטרס אישי. הליכוד כתנועה פוליטית, בוודאי לא פסול, הוא שותף לגיטימי לממשלה בראשות.
חשוב שהעברת את הדברים.
חשוב שהעברת את הדברים, אדוני השר.
אני שמח.
עכשיו אני רק רוצה להגיד לך עוד משהו, ציוץ של בנט, מתאריך 4 במרץ 20, זה לא כזה מזמן, נכון? כמה שנה ו4 חודשים, 3 או משהו כזה. כך כותב בנט, כיום ראש הממשלה. היוזמה של אחמד טיבי ואופר שלח לחקיקת חוק פסילת נתניהו היא מהלך אנטי-דמוקרטי קיצוני שמהווה יריקה בפרצוף של חצי מדינה. לפני יומיים היו בחירות, וכבר מנסים לעקוף את רצון העם באמצעים פסולים. ימינה תתייצב באופן מוחלט נגד מהלך זה ותילחם בכך בכל כוחנו. כלומר, מה שהוא עושה עכשיו, אם נכון מה שגדעון סער אומר שזה באישור של בנט, כן, שהוא מקדם את החוק הזה, זה לפי המילים שלו, מהלך אנטי-דמוקרטי קיצוני שמהווה יריקה בפרצוף של חצי מדינה. תגיד לי, אנשים האלה, אין להם בושה? כל היום צריך להוציא להם את הדברים שהם כתבו, כל היום צריך להוציא להם סינקים שהם אמרו, כל היום צריך להשמיע להם אינסרטים שהם זימרו. מה זה הבדיחה הזאת? על הנורווגי, על מספר השרים, על שרים בלי תיק, על מה שהם עושים בוועדות, על חוק פרסונלי. מה, איזה בדיחה היסטורית זאת? במה אנחנו נמצאים? איזה פשוט דבר לא יאמן.
תראה, אני לא אחראי לאמרות האלה של בנט, ואני חושב שיאיר לפיד אמר אחרי הבחירות ובצדק, שכל אחד יש לו כמה אמרות שהוא בטח מתחרט עליהם. אצל נתניהו, אצל נתניהו זאת הייתה אידיאולוגיה, לקפוץ ממקום למקום.
תגיד לי אמרה, תגיד לי אמרה שהוא לא מצטער עליה.
לא נלך לבחירות חמישיות, לדעתי הוא לא מצטער על זה, בזה הוא עמד.
יופי.
אבל נתניהו עם אחוז החסימה שהעלית פה, שיחק עם אחוז החסימה כמו יויו. כשזה התאים לו, הוא העלה את אחוז החסימה, כשהוא פחד שפתאום...
מי שאלה זה ליברמן.
נכון, שהוא הצטרף אליו גם אחר כך, אבל מה זה מי שאלה זה ליברמן? מי שהיה ראש הממשלה בסוף זה נתניהו. אחר כך כששס ומפלגות אחרות היו קצת בלחץ, ב-2018, אז פתאום נתניהו אמר, אולי נוריד חזרה את אחוז החסימה.
אלא, אבל זה לא היה בגלל שהוא
לי,
פחד שהוא לא עובר בעצמו.
Everything you can do, I can do better.
אבל
נתניהו עשה ברמות פי 4. להגיד לך שאני מאושר מהחוק הנורווגי, אני חושב שהוא חוק חזירי והוא בעייתי, ואני אני חושב שפה קפצו מעל הפופיק ולא היו צריכים לעשות את הדבר הזה, למרות שזה קואליציה כמעט בלתי אפשרית לתפקוד. יש לי גם ביקורת, אבל זה לא אג'נדה, עינון, ואני חייב להגיד לך, יש משהו מוזר בהתנהלות שלכם, של כולכם מאז הקמת הממשלה. אתם צועקים, 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 וזה נשמע לא אמין. נשמע לי על אוטומט.
נו באמת.
בחייך, זה מה ש... אם חוק הנורווגי...
קצת פוגע מה שאתה אומר.
לא, אבל אני אומר לך את מה שאני מרגיש.
לא, זה פוגע.
כי אם החוק...
אני נשמע לך לא אמין, זה פוגע.
לא, עכשיו אתה נשמע אמין. אם החוק הנורווגי מוציא אותך מכליך, אם המצאת משרדים בלי, ושרים בלי תיק מוציא אותך מכליך, איפה היית לפני? חצי שנה, איפה היית לפני שנה? הייתה ממשלה הרבה יותר מנופחת קודם.
לא על זה אני מדבר.
לכן אני אומר, זה לא אמין. משהו פה מרגיש על אוטומט. שהממשלה הזאת תחזיר שטחים, אני אגיד, אתה יודע מה, אני מאמין לך שזה מפריע לך.
תודה על השאלה.
אבל לא על הדברים האלו.
תודה על השאלה, שאלה מצוינת, תודה. א', מבחינת חזירות, לא היה כדבר הזה. ביחס של שר לחברי כנסת בקואליציה, עוד לא הייתה ממשלה בתולדות ישראל כזאת חזירית. זה דבר אחד. ודבר שני, אני מדבר על העמדת פנים. הרי מה כל היה כל הקטע? הם באו כל השנים נגד נתניהו ואמרו, הוא חזיר, הוא מושחת, הוא מסואב, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, הוא דואג לענייניו האישיים, בגלל זה הוא עושה פה דברים שהם לא מוסריים ולא דמוקרטיים וזה. ובסוף הם באים, מקבלים את המפתחות, והם עושים אותו דבר, אם לא יותר גרוע. זה אני מדבר, שתסתכל איפה שאתה לא שם את האצבע, אתה מוציא סינק או אינסרט או ציוץ, או לא משנה מה, של החבורה הזאת, הדמיקולו האלה, שאמרו בדיוק הפוך ממה שהם עושים.
בוא נדבר עובדות. בממשלה הקודמת היו 34 שרים עם
83.
34, לפי מה שאני ראיתי, עם 8 סגני שרים. היום בממשלה יש 28 שרים.
אבל הקואליציה הייתה עם 70...
אבל דווקא להפך.
עם 70 חברי כנסת.
קואליציה יותר קטנה צריכה תחזוק יותר אחר. רגע, שנייה, אבל אתה יודע, לא, שלא נתבלבל. הקואליציה הקודמת הייתה מנופחת הרבה יותר. אנחנו מדברים עכשיו עם 28 שרים ו5 סגני שרים. אני מזכיר לך את השרים שבוטלו.
טוב, טוב.
היה לנו את שר הדיגיטל.
עזוב אותי, בסדר.
והיה לנו את שר
ההשכלה.
ושר המים, אתם המצאתם את שר המים. את זה ביטלו. אז המצב הוא לא אידיאלי, אבל הוא הרבה יותר טוב מה שהיה.
ברור, הרבה יותר טוב.
מה לעשות? ואף אחד פה לא עומד עם כתב אישום ומתחיל לסחור בחסינות שלו, ושואל חברי כנסת אם הם יצטרפו לקואליציה, והאם בתמורה הם ייתנו חסינות. לשפל הזה לא הגענו.
אוקיי, אני שמח שאתה מרגיש טוב עם עצמך, ושלם עם עצמך, ואתם נהדרים וערכיים, והכל טוב. מעולה, בוא נתקדם. עומר בר-לב, השר מהמפלגה שלך, אתה בעבודה או במרץ? מה אתה?
אני במרץ.
מה, מרץ?
אני במרץ, כן.
היית בעבודה גם, לא?
נכון.
טוב, עומר בר-לב צייץ אתמול, בעקבות הפרסומים הקשים ועשרות הידועות שהובאו לאור, על פגיעות מיניות בעולם הדוגמנות, אני מבקש וקורא לנשים נוספות שנפגעו להגיש תלונה במשטרה. המשטרה כבר החלה לבדוק את הנושא, אך כל תלונה שתוגש תהיה בעלת משמעות, והמשטרה תעשה הכל בכדי לחקור אותן עד תום. ברור לי שהגשת תלונה על פגיעה מינית היא תהליך כואב שדורש תעצומות נפש רבות. זו דרישה לא פשוטה, אני מכיר בכך, לכן מינית יועצת לנושאי אלימות נגד נשים. בכוונתי לערוך יחד איתה ועם גורמי המקצוע בכדי לבחון את תהליך הגשת התלונה ואת האופן שבו אפשר לשפר את המענים ואת הדרך בה יטופלו מקרים כאלה.
כל מילה, אפשר לצאת לפרסומות.
ציוץ חשוב, ציוץ חשוב, ציוץ יפה. יש עכשיו את הסיפור הזה עם שי אביטל, אגב, יהיה לנו שי אביטל אחר היום שידבר איתנו, מכיוון אחר לגמרי, לא אותו בן אדם. ואני רק אומר, מה קורה עם עומר בר-לב? מה קורה?
מה מפריע לך בציוץ הזה?
למה כשאישה נאנסת בברוטליות על ידי אריתראי בדרום תל אביב, הוא לא מצייץ שום דבר ואומר שהוא יטפל בנושא הזה.
מכיוון ש...
למה, שנייה, תן לגמור את הספיץ'.
בבקשה.
למה כשכל יום יוצאים סרטונים על התעללות בדתי, בחרדים, בשער שכם, שערבים מתעללים בהם שם, הוא לא מצייץ שום דבר. למה הוא הולך, יושב עם הערבים באיזה כנס בכנסת, נגד אלימות משטרתית או איזה כותרת הזויה אחרת, והוא כשר ממונה הולך ומשתף עם הדבר הזה פעולה. למה הוא כותב מאמר בעיתון הארץ, עונה לגדעון לוי, שזה לא נכון גדעון, אני כן פעלתי לשחרר איזה מחבלת, בשביל שתוכל להשתתף בה, לחצתי על שבס, ניסיתי לפעול בכל דרך אפשרית, כדי שאיזה מחבלת תצא ללוויה של הבת שלה, בניגוד להנחיות ובניגוד להוראות ובניגוד לחוק. מה זה האג'נדה הפרוגרסיבית הזאת?
אז שאלת אותי קודם באיזה מפלגה הוא, או באיזה מפלגה אני, עומר בר-לב הוא לא במפלגה שלך, הוא לא במפלגות שאתה התמודדת בהן, או רצת בהן, הוא במפלגת העבודה, והוא יש לו השקפת עולם, שיש השקפת עולם שונה משלך, והוא מביא אותה בדיוק לכאן, והדוגמות שאתה מצוינות.
רציתי להגיד, אז מה שאני רוצה להגיד זה, תודה בנט! תודה שהבאת לנו את השרים האלה, שמרב מיכאלי רוצה לבטל את ההפרטה של נמל חיפה, שתמר זנדברג רוצה לבטל מרכיב מרכזי מההסכם שלום עם האמירויות, שעומר בר-לב ממלא את האג'נדה הפרוגרסיבית עד תום, תודה בנט, תודה.
תודה בנט שהבאת השר לביטחון פנים, שחשוב לו האזרח...
למה אני צריך לצעוק? 9 ו-19 דקות.
שחשוב לו האזרח והאזרחית, ומסתכל על המערכת שהוא ממונה עליה, ומנסה לתקן אותה, בין היתר בהתמודדות עם פגיעה מינית, בין היתר עם מה שקורה בשער שכם, ומה שקורה בשער שכם, אל תבלבל לעצמך את המציאות. הקורבנות שם זה לא היהודים. מי שחוטף בשער שכם מכות,
אתה מגזים,
מי שנעצר
אתה
שם,
מגזים,
מי שחוטף שם מכתזיות, זה
מגזים,
לא היה היהודים. אני מכיר
מגזים,
את המציאות.
אתה מגזים.
תסתכל בתמונות. תראה לי סרטון אחד. של יהודי חוטף מכות כמו שהפלסטינים חטפו משוטרים וחיילים בשער שכם בחודשים האחרונים.
תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש?
לא מתבייש, אני מכיר את המציאות, מה לעשות?
הולכים חרדים להתפלל בכותל, מתעללים בהם, מרביצים להם, משפחות עם ילדים.
חמור ביותר, בשביל זה יש שם אין ספור שוטרים.
מה אתה רוצה להגיד, שהמגבניקים סתם מרביצים לערבים?
אני רוצה להגיד לך שאם היו עושים למתנחלים מעית ממה שעשו לפלסטינים בשער שכם בחודשים האחרונים.
אדוני,
אתה וחוננו,
לא
הייתם
פה,
רצים פה ועושים הפגנות והייתם משרתים את המדינה.
תפסיק לעוות את
המציאות. אני מכיר את המציאות.
אתה משרת את האג'נדה של האויב.
לא, אני משרת את האג'נדה של המציאות.
לא, של האויב.
והמציאות היא שהערבים במזרח ירושלים הם החלשים.
תפסיק.
הם לא אזרחים כמוך. הם
המחבלים.
איזה מחבלים?
הם רוצים לגרש אותנו מפה. הם רוצים לחסל אותנו ולרצוח אותנו. לא נכון. תפסיק לשקר, תפסיק כבר.
אני לא משקר.
אתה משקר.
תקשיב.
אני רוצה לעשות את זה להם?
מה שקרה במזרח ירושלים, לפחות עד שהגיע שר עומר בר-לב, זה שהמשטרה התאמרה בפלסטינים בשער שכם. יש אין ספור סרטונים, יש כתבים שדיווחו על זה.
התאמרה בפלסטינים בשער שכם.
כולל בתקופת הרמדאן מה שהביא את ההסלמה.
אתה עכשיו מצדיק את ההתעללות ביהודים?
אני לא מצדיק.
אז מה אתה רוצה?
לא, אני מסתכל על המציאות, והמציאות היא שמי שחטף שם באמת זה לא היהודים, והיהודים שחטפו זה רע מאוד. אבל זה לא הדבר המרכזי שקרה שם, ולכן עומר בר-לב, כן, על אלימות משטרתית הוא רוצה להתעסק, ואני אגיד לך משהו על דרום תל אביב, אישה שנאנסה בדרום תל אביב, גם על, אם זה על ידי אריטראי או על ידי יהודי, זה לא מעניין אותי, היא קורבן, היא בוודאי שהיא צריכה ללכת למשטרה, המשטרה צריכה לפעול,
לא מציית?
כי אנשים הולכים למשטרה על אונס ומדווחים, והמשטרה מביאה לבתי המשפט את החשוד,
אבל, אבל גם פה הלכו, גם פה הלכו, מה זאת אומרת? מכיוון... הוא מציית את זה אחרי תוכנית טלוויזיה,
נכון.
כמו איזה פופוליסט, הוא מציית את זה אחרי תוכנית טלוויזיה, על זה שנשים הלכו והתלוננו, אז עכשיו הוא כאילו בקטע, שאת יודע, זה הבונטון, כן, של, של, של דות מיניות
אינון,
וכל הדבר
אינון.
הזה, אז הוא מצייץ, אדוני, שיטפל בשער שכם, שיטפל בביטחון הלאומי בערים המעורבות, בפרעות שהערבים עשו פה ביהודים במקום לשבת בכנס של אלימות משטרתית כלפי ערבים.
תראה, בינתיים, עומר בר-לב והממשלה החדשה, אני לא רואה פה פרעות ואני רואה פה יחסית שקט בערים המעורבות ויש כאן גם הבנה של איך מטפלים. אתה אומר שיטפל, מה זה יטפל? עוד כוח, עוד כוח וכוח? אנחנו יודעים את
לא,
זה מהפיזיקה.
לא, 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 בדיבורים.
מייצר גם
לא,
כוח
לא,
חזרה.
לא, לא, הוא יפנה ללב שלהם.
לא בדיבורים ולא בלפנות ללב, אבל בלהתייחס לבעיות ולנסות לפתור את הבעיות מהשורש. השוטר בסוף הוא רק הנקודה האחרונה. הוא צריך לטפל במה שהוזנח כל השנים.
אז מה אתה מציע, טרנספר?
מה פתאום? אני מציע חיים משותפים, אני מציע דו-קיום, אני מציע בעיקר שוויון זכויות.
הנה, דו-קיום בערים המעורבות, איזה יופי.
כשלערבים במזרח ירושלים אין את הזכות שיש לך, באופן אוטומטי הם חלשים יותר, הם מופלים יותר, זאת עובדה. אתה לא היית מוכן להיות ערבי במזרח ירושלים שעה. לא היית מסכים להיות במעמד שלהם, הם
לא
חיים ככה,
אותי.
חיים שלמים.
אף אחד לא שאל אותי אם אני מוכן להיות ערבי במזרח ירושלים.
אתה מוכן לוותר על האזרחות הישראלית שלך להיות רק תושב בירושלים?
מה קורה? אבל אני יהודי, זה המדינה שלי.
אז ליהודים מותר להיות, יש זכות להיות אזרחים ולערבים לא? אני רוצה להבין, ערבים לא יכולים להיות אזרחים במדינה?
לא, אני חושב שערבי צריך להיות אזרח.
כולל אלה במזרח ירושלים?
בעזרת השם, שאנחנו נחיל את, את הריבונות כמו שצריך להחיל כן. ריבונות. איפה שיש ריבונות ישראלית צריך להיות אזרחים.
ובמזרח ירושלים צריכה להיות ריבונות ישראלית?
כן.
ינון מגל, תודה רבה לך. בבקשה. ברגע זה חיסלת את סיכוי הימין אי פעם לשלוט במדינת ישראל.
למה?
כי יש במזרח ירושלים 300-400 אלף אזרחים, כרגע הם תושבים, הם לא יכולים להצביע לכנסת. ביום שהם מצביעים לכנסת...
הם לא מצביעים גם לעירייה. גם לעירייה הם לא מצביעים.
נכון, כי מבחינתם זה להכיר בריבונות, אבל אם תיתן להם תעודת זהות כחולה, הם יצביעו כמו שמצביעים בשפרה, וכמו שמצביעים בסכנין ובאלף מקומות אחרים.
ואיזה חוסר זכויות יש לערבים בעכו וביפו?
לא, להם יש.
ובלוד. אז למה הם התפרו?
למה הם התפרו? מכיוון כשאתה בא ואתה רומס את הר הבית, ואתה עוצר אותה מהיכולת להתפלל שם.
רומס את הר הבית?
בוודאי.
מישהו מונע מהם להתפלל בהר הבית?
זה היה בשבת, אז אולי לא ראית.
למה אתה משקר?
אני עובדות. עובדות.
מה
עובדות? בשבת, לפני הבלגן, בשבת, עצרו אוטובוסים של ערבים ישראלים, בשבת בבוקר,
אבל היו שם התפרויות.
לא, לפני ההתפרויות, עצרו אותם בדרך להר הבית, ומלכו ברגל על כביש אחת. ואחר כך שאלו שוטרים, תראה, זה קצת שיעור בהיסטוריה.
אז אתה מצדיק את ההתפרויות שלהם.
אני לא מצדיק חס וחלילה שום התפרות. אני מסתכל למציאות ומנתח אותה. אתה יודע, שאתה בא לרופא,
אתה מצדיק,
רגע, שאתה בא לרופא והוא עושה לך צילום רנטגן ומראה לך איפה יש לך סרטן חלילה, אתה לא אומר לו, אתה מצדיק את הסרטן.
אבל אמרת שהבעיה היא זכויות.
אתה מסביר לי את הבעיה. אני מסביר לך את הבעיה.
אבל ליהודים גם אסור להתפלל בהר הבית, אז למה הם לא מתפרעים?
אבל מותר להם להתפלל בכותל.
לא, אבל בהר הבית אסור, אז למה לא מתפרעים? למה לא עושים פרעות בערבים בגלל שלא מתפללים בהר הבית?
קודם כל יש כאלה שעושים.
תסביר לי למה יהודים בערים המעורבות לא עשו פרעות בערבים על זה שלא נתנו להם להתפלל בהר הבית.
כי רוב היהודים לא רוצים להתפלל בהר הבית. זה אחד, הם רוצים להתפלל בכותל. ביום שתסגור את הכותל,
אלה שרוצים, אני מדבר. ביום שתסגור, אלה שרוצים
מתפרעים, ואלה שרוצים,
איפה הם מתפרעים?
לא צריכים להתפרע.
איפה הם מתפרעים? לא, אמרת מתפרים, איפה הם מתפרים?
יש, חסר לך אירועי תג מחיר והתפרויות נגד פלסטינים.
זה בגלל שלא נתנו להם להתפלל בהר הבית?
לא יודע, לא חסר
אותם סיבות. קיצור, יריב,
רגע, אינון, אבל אתה צריך להבין משהו אחד. היהודים שרוצים להתפלל בהר הבית, אתה יודע מה יש להם? יש להם את הנייד ויש להם את הספיד דייל. בספיד דייל הם יכולים להתקשר לחברי מרכז ליכוד.
ספיד דייל.
הם יכולים להתקשר, כן, קצת ביטוי מהעבר.
כן.
הם יכולים להתקשר לשרים, הם יכולים להתקשר לחברי הכנסת שלהם, הם יכולים להצביע בבחירות, הם יכולים לשנות המציאות.
תראה כמה אתה מבין את האלימות הערבית.
אני לא מבין את האלימות, אני מבין את הבעיה.
אז תסביר לי למה ביעקו, למה פרעו, רצחו יהודים. למה רצחו יהודים ביעקו?
אני חושב שאין לי הסבר לזה. אני חושב שמי שרצח יהודים באקו הוא רוצח, הוא צריך לשאת בכלא. אני לא
אבל למה, למה רצחו יהודים? אנשים במעורבות, ערים מעורבות, עם אזרחות ישראלית, עם כל הזכויות, מצביעים לכנסת, אז אתה באת, דיברת על מזרח ירושלים, דבר איתי על אקו ולוד. למה רצחו יהודים?
בוא נדבר איתך. למה בבת ים יש יהודים שעשו כמעט לינץ' בפלסטיני? למה זה קרה גם בעכו? למה זה קרה בעוד מקומות? אתה יודע למה? כי יש שנאה. ואתה יודע למה יש שנאה? בין היתר בגלל אנשים עם דעות כמוך, שבמקום לנסות להוריד את השנאה ולייצר סוג של שותפות וחיים משותפים, מחפשים כל היום איפה להביא עוד שוטר שייתן עוד מכה וישפיל עוד ערבי, ויוכלו להניף את הדגל גם על הר הבית ולהגיד זה שלנו לכו קבינימט. זה בדיוק הסיבה, בגלל שיש אנשים, ודרך אגב, יש כאלה גם ערבים. יש ינון מגל עם ערבים שיושבים עכשיו בתחנות רדיו ובכל מיני מקומות ומזינים שנאה בדיוק בשביל לייצר את התגובה ההפוכה. יש אנשים כאלה, אני חושב הפוך.
אתה מעייף אותי. לא, אתה מעייף אותי. אתה מעייף אותי.
אתה יודע, אז בוא נדבר גם לפני שאתה הולך ראשון.
לא, כאילו, זה ויכוחים של שנות ה-90, כאילו. לא מאמין שעוד אנשים נשארו שחושבים כמוך.
זה ויכוחים שכל יום, הנה, אומר בר לב, שר, הוא חושב כנראה די דומה למה שאני חושב.
תודה בנט, תודה בנט.
ודרך אגב, גם...
תודה שהבאת לנו את השרים הפרוגרסיביים האלה, אחת מבטלת את הרוצה לבטל את ההפרטה של נמל חיפה, אחת רוצה לבטל את השלום עם האמירויות, אחד רוצה לשחרר מחבלת להלוויה של הבת שלה בניגוד לחוק. תודה בנט, זה מה שיש לי להגיד. תודה ילד על כאב הבטן, בכל זאת לא היה לקל.
אתה יודע, זה קצת מתסכל בטח, כי אתה כל היום יורד על בנט, ועדיין בסקרים, לא רק שהוא לא נחלש, הוא אפילו עולה.
כן.
זה מה, הציבור לא מאזין לך?
ראש ממשלה עם 9 מנדטים, זה מרשים.
אבל זה במגמה, אתה יודע, אני לא כך רוצה שהוא יעלה, הוא לא המנהיג שלי.
יש לכם במה להתגאות, 9 מנדטים, באמת.
זה יש, לא. אבל אתה יודע, ציפיתי שהקריזמה פלוס האידיאולוגיה שלך, תוריד אותו. זה לא קורה.
תשמע, אני יכול לעשות רק... לא נותנים לי להתבטא, ולא נותנים לי אפשרות להביא את עצמי לידי ביטוי בשום פלטפורמה. ולכן אני לא יכול להשפיע על אנשים. אם היו מאפשרים לי, אז הייתי כמה פלטפורמות, אז הייתי משפיע.
אני מציע תוכנית ברדיו.
או ברדיו, גם בטלוויזיה וגם ברשתות החברתיות.
פרסומות?
יאללה, פרסומות, אחרי זה יהיה פה חבר הכנסת, השר לשעבר, דודי אמסלם!
אם הוא יתעורר.
הוא יתעורר, יתעורר. הוא הניח תפילין הבוקר, הוא התפלל, ועכשיו הוא יהיה איתנו אחרי הפרסומות.
שמע, אם הוא מבריז, אני הולך עליו הביתה.
אל תדאג, יאללה, פרסומות. שלום, חבר הכנסת דודי אמסלם, ליכוד.
בוקר טוב לך, ינון, יריב, לעם ישראל.
טוב.
מה העניינים?
ברוך השם, ברוך השם, באישי בסדר, בלאומי, אתה יודע, יכול להיות יותר טוב.
תגיד, מה הכי מרגיז אותך בממשלה? עכשיו נניח, היום בבוקר, כן. תבחר אחד.
כרגע הממשלה עד היום לא עשתה דבר וחצי דבר להוציא עיסוק בג'ובים ובמינויים ובדורסנות. זה פשוט לא יאומן כי יסופר.
אז הג'ובים והמינויים זה...
זה לא ג'וב, תראה, זה בסדר לעשות מינויים, אבל עד היום מה שהם עסקו בכנסת זה 30 נורווגים, תבין טוב, אני כל יום אני מגיע לכנסת, בא בן אדם חדש, אני לא יודע אם הוא עובד כנסת, אני לא יודע אם הוא עורך, אני לא יודע אם הוא חבר כנסת, תבין? הם מקימים ועדות, אתמול נכנס נורווגי, מיכל שיר, היום, אתמול, כבר היום מביאים אותה להיות יושבת ראש ועדה שמומצאת. עכשיו, אנשים לא מבינים בציבור. ועדה זה כולל ככה, עוד תקן נוסף לחבר כנסת, ועוד איזה 8-9 עובדי כנסת.
חבר הכנסת אמסלם, הייתי מאמין, עכשיו... רגע, הייתי מאמין לך, אבל אתה, אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, אתה שר הדיגיטל הראשון בישראל. המציאו לך משרד, משרד הדיגיטל, אתה גם השר הדיגיטל האחרון בישראל, כי סגרו את המשרד הזה.
אני אתן לך תשובה.
אז אולי לא אתה אדם לעלות לשידור כאן ולספר על ג'ובים מומצאים?
אז בואי נספר לך, א', לנו היה 17 שרים. מתוכם, תבין טוב, המחנה הלאומי, בניגוד למחנה השמאל שהתחבר איתנו, גנץ ושוט, שלקחו 17 תיקים על 19 ח"כים, אנחנו במחנה הלאומי היינו 54 ח"כים על 17 תיקים. עכשיו בוא נספר לך מה זה שר הדיגיטל הלאומי. במדינת ישראל ובכלל בעולם, זה יהיה המשרד הכי חשוב במדינת ישראל. קום יקום, שלא תתבלבל, מדובר באנשים פוחזים שלא מבינים דבר וחצי דבר. היום המלחמות בעולם כבר עוד מעט מסתיימות, המלחמות הקונבנציונליות שאתה מכיר. היום, ציר, סייבר. זה בעצם המסמך שהכנתי. הסייבר, הדיגיטל והתשתיות הלאומיות, קרי, משרד התקשורת, תשתיות, מה שנקרא, הסיבים, חייבים לעבור למשרד אחד. המשרד הזה חייב להיות בעוצמה של משרד הביטחון. היום, דרך אגב, אם צריך לחשב, אם אתה היום פוגע בנמל חיפה, או בנמל אשדוד, או בבית חולים הדסה, זה נזק הרבה יותר עצום למדינת ישראל, מה שיפלו פה איזה 20 טילים מעזה או מלבנון. אז לכן, תבין, דרך אגב, אני רוצה לספר לך, כשאני הייתי נפגשתי עם שר הסייבר והדיגיטל היווני, היום אלה משרדים שהולכים ומוקמים בעולם, מה עושים הלצנים האלה? לא חושבים, לא מתקשרים אליי, הרי לכאורה מה אכפת לי? דרך אגב, בוא אני אספר לך מה עשה משרד רק הדיגיטל והסייבר, אז אתה תבין מה החשיבות שלו. אבל מה לעשות, יושב שם אמסלם דוד, ואנשים ומגחכים על זה, מה המשרה מיותר, זה המשרה הכי חשובה במדינת ישראל היום. יותר ממשרד המודיעין, יותר אני מחב ממשרד התיירות, יותר חשוב ממשרד הכלכלה.
חבר הכנסת אמסלם, לא נעשה דיון.
והם באו בשנייה ורבע, סגרו משרדים ופתחו איזה משרד אתמול, שר ללא תיק לאבידה, זה נשמע לך אחלה, נכון?
תגיד, מה אתה אומר על החוק הזה שעכשיו חוק נתניהו שהם מקדמים?
אני רואה את זה כחוצפה, באמת, עזות מצח, חוק אנטי דמוקרטי. בוא נספר לך סקופ. כשגדעון שר התמודד בתוך הליכוד, אותו גדעון שר הצדיק והישר, כן? דרך אגב, לחוקי היסוד הדברים היחידים שהם הכניסו הראשונים זה הקנאביס והחוק הנורווגי. תבין, אותו אחד שמתחיל שבא לטלוויזיה ואותה להביץ סטלה של איזה בן אדם צדיק, הגיוני, ישר בא לדאוג לתושבי מדינת ישראל. עכשיו, כשהוא בעצם התמודד בתוך הליכוד והפסיד בפער עצום, מה הוא טען? הוא לא טען שהוא מתמודד בגלל שלראש הממשלה יש 3 תיקים. תיק אחד שבעצם מפוצל לשלושה אישומים, אלא הוא טען שראש הממשלה לא יכול להיבחר. זאת היא הסיבה לכאורה למה הוא חזר לליכוד. אם ראש הממשלה, הרי כשהוא חזר לליכוד כבר היו כתבי האישום, אז למה הוא חזר? זה רק מראה לך שמדובר בן אדם צבוע, שהוא יודע שכל עוד ראש הממשלה יהיה באזור, הוא בעצם יהיה סכנה גדולה מאוד שהוא בכלל לא ייכנס לכנסת.
אבל אם הם יצליחו להעביר אותו...
אבל איפה הטעות שלהם? זה מה שהם לא מבינים. לכל טריק יש טריק אחר. הם הורסים את כל מדינת ישראל. הם מורסים את כל חוקי היסוד במדינת ישראל. הם חושבים שהם משחקים פה בגני ילדים וגנון. אז אני אתן לך דוגמה, נניח שהם יעבירו חוק הזה, אז אנחנו נבחר לכנסת, הרי ברוך לחלוטין שאנחנו גם נבחר לכנסת, כן, וגם ראש הממשלה יבחר, ונשנה את החוק לאחר מכן, מה יקרה? וגם אם
איך
לא
תשנה יעד, אותו, איך תשנה לא אותו, נבחר, נגיד שאתה...
אנחנו נשנה, הרי מה יקרה? אנחנו יכולים לכאורה, הרי הם משנים ורומסים כל חוק, כל נורמה, לא משנה להם מה, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד הכנסת, לא משנה להם. אז מה יקרה אם יום למחרת אנחנו נמתין שבועיים? נכנס את הכנסת, דרך אגב, הכנסת יכולה לחוקק גם בלי שיש עוד ממשלה. ונשנה את כל החוקים, כולל להוציא אותה מהכנסת.
כלומר, גם אם יהיה חוק כזה, נתניהו ירוץ בראש הליכוד.
גם אם לא, אז הוא ירוץ מקום שאתה בוודאי, הרי אתה לא יכול להגיד לראש הממשלה לא לרוץ. וגם נניח שהם יחליטו שראש הממשלה לא יוכל לרוץ לכנסת, אז אנחנו נשנה את החוק שראש הממשלה יכול להיות גם לא חבר כנסת. לא משנה, הרי לכל דבר יש פתרון, אבל אנחנו לא עושים בדיחה מכרגע ממדינת ישראל ומהמשטר הדמוקרטי.
אז זה לא מטריד אותך יותר מדי.
אז באמת, האיש הנקמן הזה שחושב שהוא חכם. זה הבעיה, שהוא חושב שהוא חכם. כן. אז לכן אני אומר, אפשר גם, תאמיני, לגרום לכך, אמרתי, להציע הצעות חוקים שליברמן לא יוכל להיכנס לכנסת, וגדעון סער לא יוכל להיכנס לכנסת.
הנה, מישהו הציע היום שמי שאין לו בגרות לא יוכל גם להיות ראש ממשלה.
זה אחד, אתה יכול להציע שמישהו שם, למשל, בהקעת קטין, לא יכול להיות חבר כנסת, וליברמן לא יכול להיות חבר כנסת בסיטואציה הזאת.
כן.
אבל אתה מבין שיש בסוף דמוקרטיה. יש דברים חשובים.
חבר הכנסת אמסלם, יש דמוקרטיה והציבור בחר.
אני תמיד אמרתי עוד משפט. השמאל במדינת ישראל, תבדקו אותי, זה אנשים הכי אלימים, הכי כוחניים, הכי בריונים והכי מושחתים במדינה.
כן, הדרך אגב על האלימות, אתה יודע, בוא נסתכל קצת על כתבי האישום שהוגשו עד היום על אלימות ועל אלימות פוליטית, איכשהו האמרה שלך שהשמאל הכי אלימים לא עומד במבחן המציאות. אתה יודע, בשמאל לא יצא יגאל עמיר, גם לא ברוך גולדשטיין, אתה יודע. אז זה מספיק עם הסיסמה הזאת.
בבגידות לקחתם.
אני אגיד לך, קודם כל הבריונות שלכם שהייתה בבלפור הייתה בלתי נתפסת, אבל אני אגיד לך איפה הסיפור. אף אחד לא מסקר אתכם בכלל, זה לא מעניין. חלק מהתקשורת המרכזית הוא בעצם המנוע המרכזי של השמאל, זה התקשורת. אני טוען, המפלגה המרכזית במדינת ישראל של השמאל זה התקשורת ובית המשפט העליון. סביבה יש מפלגות משנה קטנות שהם השלוחים, זה לפיד, זה מרץ, הם השליחים בכנסת. אדוני, האלימות הכי קשה זה לא לתת למישהו אגרוף. האלימות הכי קשה זה לגנוב לו את הנשמה מהבחירות.
לגנוב את הבחירות. אתה יודע מה האלימות הכי קשה? האלימות הכי קשה היא להתעלם מרצון הציבור ולהגיד הפסדתי ולהפסיק לזרוק רפש על הצד השני ולייצר קונספירציות. זה האלימות, מה שאתה עושה.
האלימות הכי קשה זה לא שאתה דוחף מישהו. האלימות הכי קשה שאתה דורס אותו באופן לכאורה חוקי. והוא עומד חסר אונים, לא יודע מה לעשות. מה שעושים היום בכנסת זה האלימות הכי קשה שאני מכיר. עדיף שיתנו לי שתי סתירות מאשר זה. אז לכן אתם באים ביצירה של צדיקים, אבל אתם הבריונים ואנשים הכי משוחטים במדינה. דרך אגב, בוא תראה כמה משרדים הקמתם עכשיו בשעה ורבע. בוא תראה, אתה לא מדבר על זה. אתה לא מדבר על זה.
אני רואה את
המשרד.
הוא לא, הוא מצדיק את זה.
לא, תשמע, קודם כל אני רואה...
אתה יודע, לא שמעתי אותך אומר מילה על מה שעושה ליברמן לעניים הכי קשים במדינת ישראל החרדים. מילה לא הוצאת. מילה אחת. אתה לא מוציא...
הוא דוחף אותם לצאת לעבודה, מה זאת אומרת?
על 400 אלף עבירות...
למה הם עניים? בגלל אנשים כמוך הם עניים. בגלל שאתם נותנים להם קצבאות ואתם לא מעודדים אותם לצאת לעבודה. אתם יכולים לעוני, לא ליברמן.
רק שנייה, אבל אם היינו מורידים מהערבים את הקצבאות ילדים, אתה הראשון שהיית בא לטלוויזיה...
מה זה לא הוריד מהערבים? מה זה הדבר הזה לא הוריד מהערבים? מי מוריד קצבאות על בסיס השתייכות?
אני אמצא כבר קריטריון איך אפשר להוריד.
עזוב, אתה יודע שזה לא רציני. אתה יודע שזה לא רציני.
למה לא רציני?
כי זה לא רציני.
אני מספר לך, מי שגר בבית בלתי חוקי לא מקבל קצבת ילדים. איך אני? אני אומר לך, כבר הורדת חצי מיליון, חצי מהאוכלוסייה הערבית לא מקבלים קצבת ילדים.
כבר פתחת חזית מול המתנחלים עכשיו.
למה?
אתה יודע?
למה? אדוני, אתה טועה, רוב המתנחלים המוחלט חיים בבתים חוקיים והכל עם אישור. אבל מה אתה עושה? לוויתר, ל-20 בתים שם אתה הולך להפגין, אבל 400 אלף זה אתה הולך לחג לברך אותם ולאכול איתם את הכבשים שהם שוחטים לך.
תגיד, חבר הכנסת...
אתה דואג לאוכלוסייה הערבית, לא היהודית, ובוודאי לא הדתית. ככל שאתה דתי יותר במדינה, רוטפים אותך יותר.
תגיד, דודי, איך אתה מתייחס ליחס של השמאל כלפיך?
אני בז להם, באמת אני אומר לך, אינון, אני לא רואה אותם ממטר, אני בז להם אנשים קטנים. דרך אגב, רובם גם לא חכמים. אני הולך, לוקח את העולם, את העולם הערכים שלי ומקדם אותו.
תגיד.
מה אכפת לי? הכלבים נופחים מבחינתי, והשערה עוברת. דרך אגב, ככל שהם צועקים יותר, עושים סטירה יותר גדולה, צוחקים יותר, מלגים יותר, אני יודע שזה כואב להם יותר. אם הם לא היו עושים את זה, סימן שלא כואב להם כלום, הכל בסדר.
ועצם היותם, אתה תמיד מכנה כאשכנזים, כמילת גנאי. אני רציתי פעם אחת לשאול אותך, אשכנזי זה מילת גנאי בעיניך?
בוודאי שלא.
לא יודע, כי אתה מכנה אנשים אשכנזים כאילו זה דבר רע.
במקרה שלך זה קצת גנאי,
אריב. תכף נדבר על זה.
א', אני לא מכנה אנשים אשכנזים. אני הבאתי...
שאני אתן לך ציטוטים?
כשאני הייתי יושב ראש, כשאני בעצם תחת אחריותי ישבה רשות החברות, רציתי למנות דירקטור, יש שם איזה 600. באתי, קראתי ליושב ראש הרשות, אמרתי לו, תגיד, ינקי, מה הפרופיל של... הוא אמר לי, תשמע, דודי, צריך למנות מהנבחרת. שאלתי אותו, מה זה הנבחרת? הוא אומר לי, שאלה פית ויוגב. אמרתי לו, זה בחוק? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, ומה הפרופיל של הנבחרת? אז עכשיו אני מצטט לך, הוא אמר לי, 70% אשכנזים, בני 65, גרים באזור העננה תל אביב, רואה חשבון ואורחי.
תגיד, לדוב מורן לא קראת לו אשכנזים מתנשא, לא אמרת לממשלה הזאת שהיא אשכנזית וצפונבונית? אז אני שואל, האם אשכנזי זאת מילת גנאי? אני הייתי אומר דבר כזה עם המילה מזרחי, אני כבר הייתי יחד עם גרבוז ועם אורי אור ועם כל האנשים שמסומנים כגזענים.
אתה עכשיו, מה שנקרא, טוען את הטענה כקוזק הנגזל.
לא, אני שואל אותך, האם לדעתך אשכנזי זה מילת גנאי?
מה שאני אמרתי זה משהו אחר. קודם כל במדינת ישראל, וגם פה, אני ראיתי תמונה שהם הפיצו. שבעה צפונבונים וערבי אחד שהוא מזרחי. עכשיו אני בא לרשות החברות ורואה שם רובם המוחלט אשכנזים. אני בא לבית המשפט העליון ואני רואה 15 שופטים, כולם אשכנזים חוץ מאחד. אז אני אומר לעצמי, חבר'ה, מה קורה במדינה שלנו אחרי 70 שנה? אנחנו המזרחים, רוצים להיות מיוצגים בכל המוסדות האלה, לפחות ב-50%, לפחות...
אם זאת הייתה האג'נדה שלך, הייתי איתך.
אני עכשיו מנסה לעשות. אני עכשיו, אחרי שאני אומר את זה, אני מנסה לפעול בסמכויות שלי. למנות דירקטור, מי עוצר אותי? אותם 15 שופטים צפונבונים בבית המשפט העליון. יש 4 עתירות נגדי בבית המשפט העליון, כולל השופטת חיות, שחתמה על צו ביניים בינתיים. אתה מבין מה קורה כאן? אתה מזיז להם את הגבינה, טיפ-טיפה, וכולם מתנפלים עליך. והם עוצרים אותך באופן לא חוקי. ואגב, זה בסמכות החוקית שלי. הם ממציאים חוק. ועוצרים אותי, אז אתה מבין למה אני כועס, למה אני חושב שצריך לעשות פה מהפכה מהיסוד, אתה מתחיל מזה שעוצר אותך בית המשפט העליון ויורד למטה,
okay.
ומנדלבליט, מוציא חוות דעת שקרית, לא חוקית, כדי לעצור אותי במינוי הדירקטורים, ואני השר, דרך אגב, לא אכפת לו להשבית את הדירקטורים, לא היו קבורים שם, החברות לא יכלו להתנהל, זה לא עניין אותו.
אוקיי.
העיקר של אמסלם דוד ימנה דירקטורים רק מהנבחרת של יוגב ולפיד ימצאו לפני 10 שנים שהיא לא כתובה באף חוק. אמרתי לו, תראה לי בחוק אחד שהיא כתובה, מחר אני ממנה משם. אז אתה מבין למה אני מסתכל, אתה מבין, אבל תבדוק אותי, תלך לפקולטאות למשפטים.
ברור, ברור, אנחנו גם מתעסקים, אנחנו עושים את זה אייטם בשעה
השנייה. בוא תספר לי אתה למה, בוא תספר לי אתה, אם אני זורק את הקוביה 10 פעמים ויוצא 6-6, האם נראה לך סביר שמשהו, הכל בסדר, שהקוביה לא בסדר?
אוקיי, אנחנו חייבים לסיים. חבר הכנסת דודי אמסלם, תודה רבה שדיברת איתנו.
בבקשה, ושלנו אחלה יום שבעולם.
בעזרת השם, תודה רבה. פרסומות.
אתם מאזינים לינון מגל ויריב אופנהיימר. עכשיו ב-103 FM. לינון מגל ויריב אופנהיימר. 103
FM. 1 2 וואלה, כותרת ראשית, איך ניתן לרכוש וכמה הן עולות בדיקות הקורונה הביתיות כבר כאן. יפה, נו, בסדר.
נרחשת?
לא, למה שאני גם חוסנתי, גם הייתי חולה. אומרים שמי שהיה חולה הוא יותר מחוסן מאשר אלה שקיבלו חיסון.
חוסנת פעם אחת?
כן. זה מה שאמרו לי שצריך, מי שהיה חולה פעם אחת. עוד כותרת בוואלה. עוד כותרות מעמודו הראשון של וואלה. נטע אלכימסטר... ככה אומרים את השם הזה? אלכימסטר? אלכימיסטר? טוב, עזבה את שי אביטל, שיקח אחריות. אוקיי. מה עוד?
מה עוד?
התמונות וואו, הפתעות יום ההולדת של רותי ברודו. ברודו אומרים? ברודו? ברודו. טוב, הלאה, מה עוד?
היסטוריה ישראלית בטוקיו. גרובנקו? גרובנקו אומרים? רובנקו. הדהימה ועלתה לגמר. שחיינית.
באמת? 100 מטר גב? אה, טוב, זה גמר לא, כי חשבתי, כי בג'ודו שאתה עולה לגמר יש לך מדליה. פה אתה עולה לגמר, אז יש איזה שבעה, שמונה,
בג'ודו יש חוק נורווגי, שגם אם אתה מפסיד, ולא קיבלת מדליה, אתה הולך לבית ניחומים ומקבל מדליה.
לא בטוח מקבל מדליה.
כן, אבל לג'ודו זה חוק נורווגי.
בסדר, תגיד לי ותגיד לי, אתה מבין מה אני אומר? מה רציתי להגיד לך?
מה רציתי לומר?
משבר רוסיה, נדבר תכף עם ישראל זיו. לפיד, 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 לפיד.
ראש הממשלה הבא.
תגיד לי.
שלך, קצת כבוד, כן.
נראה לך שהוא, אתה כאילו שלם עם האירוע?
שמע, אני חושב שמה שהוא עושה, זה פשוט להחזיר את ישראל לפסים. אני אסביר לך למה. נתניהו לקח את ישראל לחק המדינות שאנחנו לא רוצים להיות איתן. המדינות שהן פחות דמוקרטיות, למשל פולין, מה שקרה עם השואה ועם החוקים החדשים, נתניהו בלה את כל הדברים האלה, חיבק אותם מתוך רצון לייצר את הברית הפוליטית הזאת עם מנהיגי מזרח אירופה. לפיד מחזיר אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להיות, ליחסים טובים עם ירדן, ליחסים טובים עם האיחוד האירופאי, ליחסים טובים עם הממשל האמריקאי, מחזיר את ישראל למקום שהיא אמורה להיות בו, המקום הטבעי שמייצג את הערכים שפעם גם היו בימין, ערכים ליברליים דמוקרטיים.
אלה האיחוד האירופי.
זה מה שהוא עשה,
זה שמגנה,
דרך אגב, בנורטיים.
זה שכל הזמן מגנה את ישראל.
הוא מגנה את ההתנחלויות, אבל הוא חותם עם ישראל על הורייזן 2020 ומשקיע פה מיליארדי שקלים, ודרך אגב, ממשלת נתניהו היא זאת שהסכימה להפרדה.
אז אתה אומר, הוא מממש את האידיאולוגיה שלך.
הוא מממש את האידיאולוגיה שהוא נבחר
על פיה. מה אתה אומר על הנאום של האנטישמיות שלו?
אני חושב שזה נאום מאוד אמיץ, ששם מראה שנייה גם בפנינו.
טוב, די, אני פורש, אני לא יכול יותר.
קשה לך.
לא, באמת,
מה
כאילו...
מה אתה חושב על הנאום של האנטישמיות שלו?
מה אתה חושב, שמה שהאוטו עשו לטוצי זה אנטישמיות?
אני חושב שגזענות, כשהיא נגד יהודים, היא נגד אנטישמיות, ושהיא נגד לא יהודים, היא חמורה, לא פחות. ואני חושב שלדבר על אנטישמיות בתמונה הגדולה של גזענות, זה צעד חכם שמחזק את המאבק באנטישמיות.
תודה. תודה בנט, תודה הילד.
אינון, אני אשאל אותך.
מקווה שכבר אין כאב בטן.
אני אשאל אותך הפוך. אתה חושב שצריך להיאבק באנטישמיות, נכון?
די, אתם פשוט חבורה של הזויים. אתם חבורה של הזויים.
יש לי שאלה אליך. מי היום מחולל אנטישמיות בעולם? מי לדעתך מחולל אנטישמיות?
השמאל, כן.
בוא נגיד לך. מתנחלים שמכים פלסטינים, אנשים שחושבים שלעם שלידם אין זכויות רק בגלל שהם נולדו לא יהודים, הם מחוללי אנטישמיות. אנשים שבעלי השקפת עולם דומה לשלך, אני לא רוצה להעליב ולהגיד שכמותך או אתה, אתם מחוללי אנטישמיות. כי אנשים רואים אתכם אומרים, כן, ליהודים יש זכויות יתר, לערבים, או למי שלא יהודי אין זכויות יתר, באלף ואחד דברים. ואז אומרים, תראו את האנשים האלה. זה מייצר אנטי-ישראליות, שבסוף גם גולשת לאנטישמיות. אז יאיר לפיד, דרך אגב, נאומים כאלה, זה בדיוק הדרך לחזק את המאבק באנטישמיות בעולם. והתבצרות בפינה שלך, זה בדיוק ההפך.
טוב, קודם כל, עובדתית, אתה פשוט טועה.
כן.
תסתכל באתרים אנטישמיים, כמה פעמים מצטטים את מה שכתוב בעיתון הארץ, וכמה פעמים מצטטים מה שקורה בהתנחלויות, אז תראה את ההבדל. אוקיי?
כי עיתון הארץ חושף את המציאות, הם מצטטים את המציאות.
האתרים האנטישמיים מלאים, כן, בתעמולה שלכם, של השמאל נגד מדינת ישראל, ונגד העם היהודי, ונגד המתנחלים, ונגד אחיכם בימין. זה באתרים האנטישמיים, זה דבר אחד. דבר שני, הנאום של לפיד היה נאום מופרך, נאום הזוי, אני לא מבין איך אתה מתחבר לדבר כשהוא אומר לך שמה שהאוטו עשו לטוצי זה אנטישמיות ומרדף אחרי להטאבים זה אנטישמיות. תגידו לי, אין לכם בושה? זה מחולל אנטישמיות.
תגיד,
שאלה, אתם מבינים איפה אתם נמצאים בכלל?
אם בן אדם גזען כלפי בן אדם אחר,
גזען, לא גזען, גזען.
בגלל צבע אורו, כן? למשל, אדם שהוא שחור, יש נגדו גזענות, לא מקבלים אותו לעבודה.
זה אנטישמיות?
רגע, אני שואל אותך. זה לדעתך חמור יותר או חמור פחות מאשר לא לקבל מישהו לעבודה בגלל שהוא יהודי?
מה זה קשור?
לא, אני שואל אותך.
אני שאלתי אותך
על... אבל אני שואל אותך. אבל אני שאלתי אותך על... קשור, לא קשור. אני שואל אותך, לדעתך זה חמור פחות או חמור אותו דבר?
יריב, אני לא אומר שאין גזענות בעולם.
לא, אני שואל אותך, האם אנטישמיות חמורה יותר מגזענות אחרת?
מה זה מעניין אותי חמורה?
אני שואל.
אני, לא, מה זה חמורה?
זה מה שיאיר לפיד אמר. יאיר לפיד אמר שאנטישמים כמו כל הגזענים בעולם, הם אנשים שצריך להוקיע אותם,
וגזענות זה דבר אתה רוצה שאני אקריא לך מה הוא אמר? ושצריך אתה לא מסוגל להגיד את האמת? אני לא מבין.
אתה לא מסוגל לענות לשאלה.
לא באמת.
אתה אומר פחות, אתה לא מסוגל להגיד משהו אחר. אתה רק מסוגל לתקוף.
תהיה
אמיץ ותגיד, כן, אני חושב שנגד יהודים זה יותר חמור.
מה הקשר יותר חמור? אני בתחרות עכשיו, מה יותר חמור?
זה בדיוק הנאום שלו.
אני רק אומר, קודם כל, התופעה שהפנומן של שנאת יהודים היא אירוע שלא קיים בהיסטוריה. מקדמת דנה, במשך אלפי שנים, רוצים להשמיד את היהודים, לפגוע ביהודים. זה לא קיים. אוקיי, זה משהו אחר, חריג. זו תופעה חריגה. עכשיו, בין לבוא לעכשיו, את זה צריך להגיד. בסדר? זה לא עניין של יותר חמור או פחות חמור. זו תופעה חריגה. זה משהו אחר, שאנחנו צריכים לבודד אותו, וגם הוא בא לידי אפיון בשואה, שהייתה אירוע, בוא נגיד, הכי חמור בהיסטוריה, נכון. כן, שניסו להשמיד עד פה. וכל הזמן מנסים להשמיד, בכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו. זאת האמת.
עכשיו, כולם קמים עליך לחלוטך,
אבל זה
בוקר,
לא העניין. הנקודה היא שהוא בא ואמר, שמה שהאוטו עשו לטוצי, זה אנטישמיות. כאילו, מה אתה רוצה שאני אגיב לדבר הזה? אני שואל אותך אם אתה מתחבר לדבר הזה, אתה מתחיל להמציא לי המצאות. מה יותר חמור?
אני לא ממציא, אתה לא עונה לשאלה. אני עונה לך, ואני אומר לך, שמי שרוצה לייצר מאבק וחזית נגד האנטישמיות בעולם, לא יכול להתייחס לאנטישמיות כאיזה סוג של רמה נפרדת של גזענות ורדיפה. זה פשוט לא יעבוד. להפך, זה יוכיח שאתה, יש לך איזה גזענות מובנית, שאתה אומר, כלפי העם שלי זה יותר חמור מאשר כלפי אנשים אחרים.
כלפי העם שלי זה אירוע אחר, כן, זה אירוע אחר.
שאתה מדבר מול העולם, ואתה רוצה לייצר בעולם סוג של חזית נגד האנטישמיות, זאת בדיוק הדרך מה שיאיר לפיד עשה, זה בדיוק הדרך האפקטיבית וגם הנכונה.
זאת הדרך האפקטיבית?
כי אם אתה מחבר בין שנאת יהודים לשנאת זרים,
האנטישמיות זה דרך אפקטיבית ונכונה?
כשאתה מחבר...
למה אבל אתה כל הזמן מתחמק מהנקודה?
לא מתחמק, אני עונה לך. כשאתה מחבר בין האנטישמיות לבין עוולות אחרות, על בסיס גזע, על בסיס נטייה מינית, רדיפה של מיעוטים, אז כן, אתה מייצר לאנטישמיות רלוונטיות. וכשאתה מבודד אותה ואומר, רק בי אסור לפגוע, באחרים אתם יכולים, זה לא כל כך נורא, אפילו אני אפגע באחרים וזה לא כל כך נורא, באותו רגע אתה מאבד את הבסיס שלך. ולכן מה שהוא עשה זה דבר חכם וחשוב, ואני מצדיע לו על כך.
כן, מה שהוא עשה, שהוא אמר שהאוטו והטוצי...
אתה מנסה לבודד את זה ולהקטין את זה.
לא,
יש פה השקפת עולם יותר גדולה.
יש פה דבר מאוד מאוד משמעותי. הוא אומר שכל הדברים האלה שאני אמרתי, זו אנטישמיות.
אנטישמיות מוגדרת...
חשבתי שיש יותר יושרה.
אנטישמיות...
אני לא מבין כאילו מה אתה רוצה.
אנטישמיות במילון מוגדרת כשנאת יהודים, נכון? גזענות כלפי יהודים וכו'. אז ברור שכשיש לך מניע אחר, זאת איננה אנטישמיות, כי זה לא נגד יהודים בשל אותם יהודים. אבל הבסיס של זה, של רדיפה, כיפוח, שנאה, גזענות, אפליה, כל הדברים האלו, כל הרכיבים האלה, קיימים לא רק ברדיפה נגד יהודים. וכשאתה מחבר את זה, אתה מרוויח נקודות, לא מפסיד נקודות. אתה מבין? אתה מנסה קצת להתאמם, כי הרי בסוף אתה אומר, בי, ביהודים, אסור לפגוע, אבל מה שאסור לעשות לי, לפעמים מותר לעשות לאחרים.
מישהו אמר את זה?
אתה יודע, זאת המדיניות שלנו כבר הרבה מאוד זמן פה במדינת ישראל.
מה, לשים בתאי גזים את הערבים?
לא, אנטישמיות זה לא רק תאי גזים. בוא,
אז מה?
אל תוריד את הדיון למקומות כאלה.
אז מה?
אי שוויון בזכויות.
איפה יש אי שוויון בזכויות?
יהודה ושומרון חלק ממדינת ישראל, נכון?
כן, יהודה ושומרון.
יהודי יש לו זכויות, לערבי אין זכויות, נורא פשוט, אתה יודע.
יש שם רשות פלסטינית.
לא, רשות פלסטינית זה כמו רשות מקומית, אתה אין לך, אתה לא, זאת איננה מדינה. ככה? כי אין לו שום סמכות לקבל שום החלטה מדינית, באמת?
כל הנושאים האזרחיים הם יכולים לקבל, אז אין להם צבא. ולא יהיה להם צבא.
אין להם גבולות, אין להם מדינה.
יש להם גבולות.
לא, זה לא גבולות. אין להם גבולות, אין להם מדינה, אין להם כלכלה, אין להם שליטה במעברים, אין להם שליטה בהגירה.
מה לעשות? העולם יריב לא מושלם.
לא, הבנתי.
העולם לא מושלם.
אז בוא, אבל אל תתמם. תגיד, תשמע,
אני לא מתמם, אבל איך זה קשור לנאום של לפיד?
זה בוודאי שזה קשור.
איך זה קשור?
בוודאי שזה קשור.
האוטו והטוצי זה אנטישמיות?
לא.
תגידו, אתם מדברים שטויות, אתם מדברים מבלים. כן, עכשיו אתה מילא, אתה יושב פה באולפן, ואתה אומר את הדברים האלה, זה נחמד. כן, אבל זה הולך להיות ראש ממשלה של מדינת ישראל. בן אדם שאומר שהאוטו והטוצי זה אנטישמיות.
תראה.
אתה מבין? זה פשוט דבר מופרע. בן אדם שאומר שהכותל זה המקום המקודש ביותר לעם היהודי. זה דבר הזוי. לא, גם הוא אמר. זה דבר הזוי. אני לא מבין. אתם פשוט... תשמע, אתם בורים, והמערצות.
ממש בורים. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אנחנו לא בורים, אנחנו חושבים הפוך ממך. ואנחנו באים לידי, מביאים לידי ביטוי את מה שאנחנו חושבים, את עולם הערכים שלנו, שהוא לא כולו נגוע בצביעות, שהוא לא כולו מבוסס על תשוקה לשלוט על עם אחר. עולם הערכים
ש... אין לי שום תשוקה לשלוט על עם אחר.
אבל זה מה שאתה עושה 50 שנה, ואתה מעגל פינות.
לא, רגע, תשוקה לשלוט על עם אחר.
אבל זה מה שאתה עושה, מה לעשות?
אל תיכנס לתשוקות שלי, הם לא שם.
כנראה.
הם לא שם.
תלוי באיזה שעה של היום. וזה מה שאתה עושה כבר 50 שנה, אתה מנסה להגל פינות ולהגיד שיש לך רשות פלסטינית שאתה יודע את המציאות, וזה גם מה שקורה במזרח ירושלים, ומזה אתם חיים, ולכן אתם גם באובססיה לעלות להר הבית, רק בגלל שלפלסטינים זה חשוב. הרי הרבנים אומרים,
לא התפללנו להר הבית, לא התפללנו לבניין בית המקדש 2000 שנה.
אבל לא עליתם אליו.
כמה שטויות, כמה שטויות.
ויאיר לפיד,
כי לא היינו פה, לא הייתה לנו ריבונות פה.
אני אומר לך שיאיר לפיד, אמרו נתניהו הוא המנהיג הבינלאומי שיקח את ישראל קדימה בעולם. יאיר לפיד עושה בית ספר לנתניהו, תראה בשבועיים בשלושה איך מעמדה של מדינת ישראל,
פגע בקשר שלנו עם פולין, עם סין, עם
האמירויות,
עם האמירויות, עם המדינות במזרח אירופה. נו באמת, הוא עשה בית ספר במדינאות לנתניהו. טוב, בסדר, אוקיי, טוב, תשמע, זה כל כך חזוי, כל כך מופרך, באמת, אין לתאר.
תמשיך לנהל רומן עם מפלגות ועם מנהיגים שתומכים בעיוות זיכרון השואה, ותטיף לי כאן מוסר על אנטישמיות. אתה מחבק את ממשלת פולין הכי מכחישת שואה שיש, ומטיף לי פה על אנטישמיות. קצת יושרה, אינון, קצת יושרה.
אני מנהל רומן עם מי שבעדי,
גם כשהוא אנטישמי.
אני מנהל רומן עם מי שבעדי,
גם כשהוא אנטישמי ומכחיש שואה.
אלה המדינות האלה שכל היום מגנות את ישראל, אתה תנהל איתם רומן, בגלל שאתם מזוכיסטים ואתם יש לכם שנאה עצמית, אז אלה ששונאים אותנו, אתם מנהלים איתם רומן.
הם לא שונאים אותנו, הם שונאים אותך ואת המדיניות שאתה מייצג. הם לא שונאים את ישראל, הם שונאים את המדיניות הספציפית שלשמחתי הפסידה ולא בשלטון.
כן, בסדר, נכון. שכנעתם אותנו על אוסלו ועל ההתנתקות, ראינו מה זה הביא. אתם פשוט גאונים, וגם רציתם שנרד מרמת הגולן. חבל שלא ירדנו מרמת הגולן, הייתם כאלה גאונים. שכנעתם אותנו שצריך לעשות את זה.
בוא נתקדם. ישראל זיו נמצא על הקו. שלום ישראל. אלוף במילואים ישראל זיו, נכון?
כן.
כן, בוקר טוב.
לשעבר ראש אגף המבצעים.
מכניסים אותי פה לעובי הקורה, אני רואה לעין השערה.
לא, לא, זה לא, לא, לא דרמטי. זה הכל בכיף, באהבה. תשמע, יש דיווחים שיוצאים מרוסיה על זה שהרוסים לא מרוצים יותר מהסטטוס קוו שנוצר בתקיפות הישראליות נגד מטרות איראניות וחיזבאליות בסוריה, ולכאורה הם מתחילים לפגוע ביכולת של ישראל לעשות את זה.
בוא ננסה לתקוף את הנושא הזה מכמה כיוונים. קודם כל, כמו בכל דבר, יש פה בהחלט עניין של מינון ואיזונים. ואני תכף אפרט ברשותכם למה אני מתכוון. בוא נתחיל מהדבר אולי הכי חשוב. המדיניות הרוסית בסוריה היא כזו שהם מעוניינים בסוף להיות אלה שמושכים בחוטים, ואין להם שום רצון או כוונה להגיש את סוריה למגע של כסף לאיראנים. זה לא התוכנית שלהם, זה לא האינטרס שלהם, ולכן הנוכחות האיראנית שמה היא במילים עדינות לזרה. היא קצת חול בעיניים שלהם, והם לא מבסוטים מההשתלטות האיראנית, בטח לא להשתמש בהם כאיזשהו כלי עבור האיראנים. לכן העניין הזה של תקיפות הישראליות שמה וצמצום או פגיעה בנוכחות האיראנית, היא משרת את האינטרס הרוסי. זה לא עניין של כמה הם נחמדים כלפי ישראל, או כמה הם מודאגים מהאינטרס הישראלי. זה לא ממש מעניין אותם לדעתי. הרבה יותר מעניין אותם האינטרס שלהם, ולכן הפעילות הישראלית שמה היא בהיבט הזה משרת את האינטרס שלהם.
אז מה הבעיה?
איפה? אוקיי. איפה זה חוצה את זה? בסוף הם לא רוצים להופיע שם ככאלה שהם גם בהיבט ההפוך משרתים את האינטרס הישראלי. גם זה לא מתאים להם. כי הם בסוף רוצים לראות כבעלי הבית או כבורד האזורי בסוריה. הגיעו אגב להבנות, די להבנות כאלה, כולל עם האמריקאים, ולכן העניין הזה של המינון הישראלי הוא עניין מאוד חשוב. האם לתקוף? כן. האם לעשות את זה באופן שמערער על המנהיגות שלהם? שמה פה יש איזשהו קו הדין שישראל צריכה לשים אליו לב. אני לא יודע להגיד לך, כן, את התשובה לזה. זה קשור הרבה פעמים בערכות מצב וברגישות וברמת התאום ובהרבה מאוד דברים אחרים. אבל אני לא חושב, אנחנו גם לא רואים, תראו, בשבוע שעבר, לפי פרסומים זרים, ישראל תקפה שם, ולא היה ממשהו מהאיומים האלה שמומש. ישראל תקפה ועשתה את העבודה לפי פרסומים זרים כמובן.
עד כמה שאתה יודע, היה ירי לעבר הטילים של ישראל וסיכול פגיעה ביעדים שלהם?
כי גנרל רוסי טוען שמערכות ההגנה שלו הרתו את הטילים הישראלים.
היה, תראו, קודם כל זה לא היה שונה ממה שבוצע בעבר. יש שם העניין של, 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 של איזה טילים הם מאפשרים ומה הם לא מאפשרים, וחלק מזה זה העניין של מה הם מאפשרים בהיבט של המקמים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים בעניין הזה ברשותכם, זה קצת רגיש מדי, אבל לא היה שוני במה שהיה השבוע שעבר למיטב ידיעתי לבין מה שהיה בשבועות הקודמים לכם. וישראל השיגה את המטרות שהיא ביקשה לפגוע בהן.
למיטב ידיעתך יש פעולות שהיום אנחנו נמנעים לעשות בגלל המצב החדש?
למיטב ידיעתי לא, אבל האם אנחנו מהרעשים האלה צריכים לשבת ולחשוב טיפה יותר טוב איך לא להפר את האיזון שדיברתי עליו? התשובה היא כן.
איך אתה מסביר את השינוי הזה אצל הרוסים?
זה לא שינוי. אני חושב שהם, שהם, הם, 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 הם הולכים עם אותה מדיניות לאורך זמן. הם גם מסבירים לנו את זה. מה אנחנו, אתה יודע, הם מסבירים ברוסית. מה אנחנו קולטים בעברית, זה, זה, זה סיפור אחר. אבל צריך להבין, יש שם משוואה עם לא מעט משתנים שאנחנו צריכים להכיר בה. זה לא רק מה שנקרא איום וטוב ופגיעה. אנחנו חייבים להיות מאוד ערניים להתפתחות המשוואתית שם, למערכת היחסים כולל בין רוסיה לארצות הברית בשינוי הממשל של ביידן. צריך להיות פה ערני לעוד כמה פרמטרים ולא ללכת רק בסוג של חשיבה של פטיש ומסמרים, כי זה לא יעבוד, זה יפגע בנו בסוף.
אתה חושב שזה שנתניהו לא נמצא שם בקשר האישי מול פוטין זה חלק מהפקטורים?
לא.
אין עניין אישי פה, אתה אומר.
תראה, תמיד יש יתרון עצום או גדול לכך שיש קשר טוב בין מנהיגים. אני לא מזלזל בזה. אבל אני לא חושב שהאינטרס הרוסי שם הוא נקבע בשל זה, או שיש פה איזה מערוף אישי לנתניהו לטובת ביטחון ישראל בנושא הזה, שהוא מקדים או קודם או מועדף על פני האינטרס
אבל הרוסי. אבל עובדה שמשהו פה משתנה כשנתניהו, הממשל באמריקה והממשל בישראל השתנה?
כן, יש עוד דברים שמשתנים שם.
מה?
יש את העניין האיראני, יש את העניין הסורי עצמו. יש שם הרבה פרמטרים, זה לא רק הפרמטר של נתניהו. אנחנו חיים פה, תחת השינוי של נתניהו, אז נראה לנו שזה מרכז העולם. אבל זה לא, זה לא המצב. השינוי של ביידן, אגב, הוא הרבה יותר משמעותי. בכל מה שקשור נקרא לזה המערכת היחסים או האיזונים בין ארצות הברית לרוסיה, בכלל בריאה נקרא לזה האסטרטגית העולמית וגם באזור הזה. זה הרי לא ממש אזור אקוטי, בטח לא לאמריקאים.
וגם אם של ביידן לא מתלהב מהתקיפות שלנו בסוריה. ולכן, ויש שם השפעה כזאת.
ביידן לא מתלהב מהתקיפות? איזה אינטרס?
לא, מתוך אינטרס, לא מעניין אותם, סוריה לא מעניין אותם, כל מה שמעניין אותם זה האיראנים, הם מנסים להפחית את האש או את הלהבות שאוחזות באינטרסים האיראנים, כדי להכשיר את הקרקע להסכם שהם רוצים
להפחית. אז האמריקאים רוצים שנפסיק את התקיפות שלנו בסוריה?
אני לא יודע אם הם רוצים שנפסיק, אבל הם רוצים להיראות מספיק חזקים מול האינטרסים האיראנים כדי להשפיע על האיראנים לחתום את ההסכם. ואם הם יכולים להראות שהם גם משפיעים על הפעילות הישראלית בסוריה, שלהם סוריה לא משנה, אבל משנה ההסכם האיראני, אז הם בהחלט ינסו לייצר משם איזשהו מנוף של השפעה, כן.
קיצור, נתקלנו פה אלה נגדנו, אלה רואה לצרנו, אלה לזה, מה יהיה ישראל? מה יהיה?
חייבים להישאר אופטימיים, חבר'ה. What so ever, כמו שאומרים.
בסדר, טוב.
אתה יודע, אתה רואה את זה נגדנו, אני רואה שיש עוד גורמים.
ברור, זה בעדנו.
אתה יודע, בסוף מבחן התוצאה.
ישראל, תציל אותי, מה אני יכול לעשות עכשיו? מה אני יכול להגיב על הדבר הזה, מישראל?
דבר אחד מאוד פשוט, תראו, אנחנו בסוף, יש לנו, נוכח כל העניין הזה, יש לנו פה כמה אתגרים שאנחנו צריכים עליהם להמשיך לעבוד קשה. אחד מהם הוא באמת החזית הצפונית, אבל גם מעבר לזה יש פה מספיק בעיות. אז צריך לעשות את זה בחוכמה, באמת בחוכמה, לא בארוגנטיות, ולא צריך להבין היטב שאת מקומנו הפרופורציונלי.
טוב.
ישראל, נושא אחר, עניין NSO, רציתי לשאול אותך ככה בפרספקטיבה שלך, עד כמה זה זעזוע בכלל לייצוא הביטחוני של ישראל, למעמדה של ישראל, ליכולת לייצא טכנולוגיות. אתה מרגיש את העניין הזה? אתה מקבל ריקושטים?
אני שומע פידבקים, אני לא מעורב בזה, גם העולם העסקי שלי הוא לא יושב שם, אני לא חי בתוך העולמות האלה מבחינת היומיום או העסקים שלי, אבל אני בקשרים שלי, הנטוורקינג שלי, אני כן שומע ריקושטים על זה. זה לא עושה לנו טוב, נגיד את זה ככה, כי תמיד קל לחבר את ישראל לכל מיני מזימות ופלונטרים ויד נעלמה, ובהחלט דבר מן הסוג הזה, אני חושב שיש לו שריטה על המסך הישראלי, כן.
טוב, אלוף במילואים ישראל זיו, שעבר ראש אגף המבצעים, תודה שלי. כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים ממה שקורה שם עם הרוסים עכשיו?
לא יותר מדי. אבל בהחלט לשים לב לזה.
טוב, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם. תודה.
בסומות. שלום לאלוף במילואים שי אביטל.
בוקר טוב.
לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל, תמיד חקלאי ממושב ארבל.
שלום, שלום.
אנחנו רוצים לדבר איתך אפרופו הרפורמה המתוכננת בהורדת המיסוי והיבוא של מוצרים חקלאיים.
הורדת המכסים, נכון?
כן.
כן.
מה אתה אומר עליה?
אני מעדיף לדבר על אמא שלי קודם, שנקצרה השבוע.
אוקיי, כן, אמרנו שנדבר על... נכון, שזה לא יצא ביזר, שפתאום אתה רוצה לדבר על אמא שלך. כן, זה נשמע כאילו קצת מוזר, אז קבענו שנדבר...
אני לא... מה זה רוצה? אני חושב שהיא מייצגת משהו שכדאי לנו לא רק להתגעגע אליו, אלא לנסות להתכוונן לכיוון הזה.
אז אמא שלך, שפרה, זכרה לברכה, היא הלכה לעולמה לפני מספר ימים, בת 103. הייתה בהגנה, הייתה מהמייסדים של המושב שלכם, של מושב ארבל. ובעצם אנחנו מדברים אפרופו דור שהולך ונעלם, של אפרופו העולם הזה של החקלאות והחיבור לארץ.
נכון.
תראה,
אני מציע, ינון, במקום שאני אדבר כל כך הרבה, אני אקריא לך, אמא שלי הייתה חקלאית, חלוצה, דמות מופת ברמת האישיות וגם אומנית, שנבנה על סנטר וכתבה וצעירה. אני אקריא לך קטע, היא כתבה לאירועים במושב ולחתונות ולאירועים במשפחה, ואני אקריא לך קטע שאולי מייצג היטב את תפיסת העולם של הדור הזה, הדור ההוא, במידה מסוימת גם שלי, דרך אגב, שלנו. אפשר?
כן, בבקשה.
בני דורי, זה באירוע חג במושב, כן? או באזור. בני דורי ידענו להגשים חזון. לא רדפנו מותרות בממון. מקומנו לא היה בנוצצים ועשירים. נשארנו פשוטים וצנועים. אנחנו אנשי עמל ועבודה ושורשים עמוקים באדמה. הרבה חברים אותנו עזבו, אך באדמת ארבל הם נשארו. המצבות מדברות יותר ממילים. את כולכם אנחנו זוכרים. צעירים ומבוגרים, היינו שותפים ליצירה. כן, העלינו יחד את כפרנו ארבל על המפה. את זאת איש אינו יכול מאיתנו לקחת או לגזול. ידענו לתרום את הכל, בלי לדרוש, בלי לשאול. לא דרשנו דבר בקולי קולות. אולי זה הסוד. ידענו את חיינו לחיות עם תוכן וחזון. אותנו הנחו רעיון ושאיפה לחיים יותר טובים ושלמים, ונצלחנו כפר להקים, לבנות משפחה בתנאים קשים, לכן כוסית יעל מרים, לנו ולדורות הבאים, נמצאת נוסטלגיה לדבריי התגנבה, ודאי שתבינו, ואיתכם הצליחה.
כן, וזה, אנחנו שומעים עכשיו שלפני שבועיים עוד נגנה על הפסנתר.
כן.
זה בערבות הנגב, למי שלא מזהה. יהי זכרה ברוך של שפרה ויטל, ואין מה לעשות. החיים, אתה יודע, משתנים לנו מול עינינו.
ובכל זאת מילה על החקלאות, אני יכול...
כן, זה מתבקש.
בוודאי.
אוקיי, תראו, אני לא, בכוונה לא נכנס לעניין הכלכלי. ותשאלו, הרי זה מוזר, למרות שאני מבין לא רע בכלכלה. אני רוצה לשאול, צריך להסתכל על זה בהיבט הרבה יותר רחב. בהיבט של ביטחון המדינה. שלא נשאר תלויים בימי חירום שעוד יגיעו אלינו. ויגיעו אלינו ב-100% ברצון כזה או אחר של אדם כמו ארדואן, טורקיה או מקומות אחרים. וכשיפלו, אם יפלו ויקפלו בצערי הרב עוד פגזים בגליל ובכלל בארץ, אוניות לא תעשה אחורה פנה ותיקח את הגרעינים אחורה. וכשם שפעם הייתה איזו תוכנית גרנדיוזית להוציא מטורקיה איזה שרבול מים, יבוא מים מטורקיה, מי שזוכר את זה לפני...
כן.
אז אווילות מוחלטת, כי מהרגע הזה אתה תלוי בגחמות של אריץ כזה או אחר ממקום כזה או אחר. הקלאות נותנת עצמאות. זה אחד. חקלאות זה גם ערך, בהקשר למה שאימא שלי אמרה. זה ערך, צריך לשנות פנים, צריך לגוון, צריך לקדם, לא מורידים...
אבל אתה יודע, אתה יודע שירקות ופירות הם גם מוצרי יסוד. הם לא איזה אוכל לעניני טעם ועשירים, לא שזה לא טעים, פשוט זה, אוכל, זה מוצר יסוד. ויש בעיה שמוצרי היסוד האלו עולים הרבה מאוד כסף לציבור רחב שידו כמעט לא משגת, פירות. ויש כאן בעיה, יכול להיות שהפתרון לבעיה הוא לא יבוא אלא, לא יודע, סיבסוד. אז, אבל מישהו...
מה אתה אומר למי שאומר, שי, זה יקר, זה המחירים פשוט נורא יקרים.
תנו לי, למרות שאני מגדל ביצ'י באבוקדו, אבל אני גם קונה... וקצת ירקות בקינה להובי, אבל אני קונה גם ירקות. אני מבין את זה. ולכן, ללכת לא במהירות, לא להניף את החרב, אלא לשפול, להבין שעושים לקראת הצרכן, לראות איך באמת המרוויח העיקרי זה הצרכן מצד אחד, והיצרן שעובד כל כך קשה, אפרופו בחום הנוראי הזה, ולא דרגי הביניים, שם אפשר וצריך ואפשר, אם רוצים, זה יותר קשה דרך אגב, לעשות את העבודה המרכזית, לשטח את הקפיצה שעם ליצ'י, מוכרים אותו נדמה לי בשוק, אני מגדל ליצ'י, ב-50 שקלים או עד לא מזמן, שהחקלאי יקבל 12 או 18, איפה לאן הלך שאר הכסף. אני לא אומר שלא צריך לעשות משהו, חייבים לעשות משהו, לא במהירות, בשיקול דעת,
okay.
בצורה ממוקדת, ולא פתרון קל okay. של כלכלנים נטו.
טוב, אלוף במילואים שי אביטל, תודה שדיברת איתנו, ותנחומים על אימא.
בוקר טוב.
תודה.
פרופסור יובל אלבשן, שלום.
בוקר טוב.
דיקן הפקולטה למשפטים בקריאה האקדמית אונו.
לשעבר.
אנחנו מדברים איתך, אפרופו, כתבת עכשיו איזשהו מאמר שחוזר למחקר שעשית על אפליית מזרחים.
נכון.
שזה היה במקומות עבודה כמדומני בזמנו, אבל אתה גם בתוך האקדמיה, ואתה מדבר גם על אפליית מזרחים
בתחום המשפטים.
באקדמיה, אנחנו מתקדמים, אנחנו מתרחקים, משהו משתפר, איפה אנחנו נמצאים?
התשובה אחת, שמעתי את דודי אמצלם מדבר אצלכם לפני שעה, משהו כזה, ולצערי הרב הוא יותר צדק מאשר לא צדק. לצערי הרב, לא בגלל שזה דודי אמסלם, לצערי הרב, כי הייתי ממש שמח להגיד לו, אתה טועה, אמסלם זה כבר לא עניין. זה עניין, אין שיפור, נשארנו כמעט באותו מקום. אנחנו רואים, הוא הזכיר לכם בחצית את הגיוון בכל מיני מקומות, אז בפקולטות למשפטים, שיש לנו 12 כאלה בארץ, אנחנו רואים, ראינו את זה פשוט מאוד קל לבדוק. יש בסביבות 500 חברי סגל פנים, ו-12% מהם בממוצע הם מזרחיים, וכשאני אומר מזרחיים, חברים, עכשיו לפני שאני מכיר כבר ישר את כל התגובות, איך אתה יודע מי מזרחי, היום איך אפשר לדעת, לפי מה בודקים, אפשר לדעת, ואנחנו לקחנו את ההגדרה הכי מרחיבה, שזה אומר, קודם כל זה דחף את כל הסמכתטים, אם אתם מכירים.
אבל עזוב.
אנשים שבוא נגיד בעדינות מזרחי, הם לא סבלו מאפליה, אבל גם אותם דחפנו כדי שאף אחד לא יגיד כלום, כי היה שם איזה ספרדי קטן בשם. ודחפנו כל מי שהסבא שלו היה, אחד מהסבים או הסבתות היה מזרחי. ואחרי כל זה יש לנו 12% של מזרחים בפקולטות למשפטים, שיש מקומות, והמקחב במרכות כפולות האחרון זה הבן תחומי, אחריו אוניברסיטה העברית, שיש בהם פחות מ5%. עכשיו מישהו צריך להסביר למה, איך זה קורה, האם זה רק כי מה, כי אבקת החוכמה והמצוינות היא רק על העדות שמהם אני בא מפולין, האם זה כי מה, אין הסבר טוב חוץ מאשר ההסבר האמיתי שיש פה מנגנונים שמפלים בצורה מוסוות יותר, מוסוות פחות, ועל זה אנחנו צועקים, ולצערי הרב...
אתה רוצה להגיד לי שבאקדמיה זה נע בין 5% ל-12% במקרה הטוב של מזרחים?
לא, 12% זה הממוצע. יש מקומות שמעל הממוצע. המכללה, הפקולטה הכי מגוונת זה ספיר בדרום, ששם זה 23%. עדיין זה לא מאוד גבוה. ויש עוד כל מיני מקומות.
יש הבדל בין מכללות לאוניברסיטאות, למשל?
יש הסללה של מזרחים למכללות, נקודה. קודם כל אנחנו רואים את זה בקרב הסטודנטים, ופה יש לנו בעיה נוספת. האוניברסיטאות והמכללות שאמורות להיות המוסד עם הכי הרבה שקיפות, שמטיפים לחופש מחקר וחופש מידע וכו', אין את המידע הזה, חלקם בכלל בוחרות לא לייצר, שזה צריך לשאול את הסטודנט מה המוצא שלו וכו', ועוד יותר לא לשתף. אז לגבי הסטודנטים יש לנו מעט מקום, יש לנו פחות מידע. לגבי סגל, אנחנו בגלל שזה מספרים קטנים, אז קל לנו לייצר את המידע הזה, וכן, יש הסללה של מזרחיים למכללות. שוב, עכשיו כשאני אומר את זה, זה נשמע לא טוב, ינון, כי זה כאילו נשמע שמכללות פחות טובות באוניברסיטאות, וזה מכריס אותי. אבל בוא נגיד שהן פחות יוקרתיות.
יובל, עשיתי דיון על 8200, הראל סגל בשבוע שעבר כאן בתחנה, וב-8200 המצב הוא ממש נוראי מבחינת זה שבאמת זה יחידה שבה הפריפריה כמעט לא נמצאת, ומה לעשות, גם פריפריה יש יותר מזרחים מאשר במרכז.
מזרחים צריך להגיד, לא מזרחים. מזרחים זה חפצים.
תודה על התיקון. ואז השאלה, האם 8200 זה יחידה גזענית שממיינת על פי פרופיילינג של הדתיות, או שזאת התוצאה של מדיניות ארוכת שנים של המדינה, שבה מי שנמצא במרכז מושקע בו יותר כסף לחינוך, ולכן יש לו ציונים יותר טובים, ולכן הוא הולך לאוניברסיטה, שהיא גם יותר זולה.
רק אתה תגיד, שתגיד שזה בעצם בזכות ההורים, שהם אלה ש...
לא. בכלל לא. לא, אני ממש לא אומר את זה. זה בזכות אמצעים, וזה בזכות מעמד חזק יותר מבחינה כלכלית, שגם נמצא במקום גיאוגרפי יותר חזק ויכול להרוויח. זה מזין את עצמו. אבל אני שואל אותך, רגע, השאלה שלי, האם מדובר פה בגזענות סמויה של האקדמיה, או תרגום של מציאות, של מדיניות, של ממשלות ישראל במשך שנים?
קודם כל ברור שזה נובע ממדיניות של ממשלות ישראל במשך שנים, נקודה. עכשיו, האם זו גזענות? לא. אני גם ב-8200 מצוי, ואני מעורך בשינוי שהיחידה הזאת עושה בשנים האלה. אני שם, למרות גילי המקשיש, עושה מילואים בדיוק בתחום הזה, ומנסים לשבור את זה ולפצח את הקוד ולפתוח. ואני לא רוצה לומר שיש גזענות, לא ב-8200 ולא באקדמיה. אבל מה כן יש? יש מה שמכונה סוציולוגית, בשיחה למילה גבוהה, משטר הצדקה. שפה אנחנו אומרים, יש צידוק לזה ש-8200 תיקח רק את הכי טובים, כי מה לעשות, היא צריכה לייצר את המודיעין הכי טוב ואין פה זמן וכו'. ויש צידוק לקבל אנשים שעשו דוקטורט באוניברסיטאות יותר טובות, ויש ויש ויש. אבל השאלה הוא, מה מחיר הצידוק? זה כמו פרופיילינג. אתה לא יכול להתנגד לזה שיעשו פרופיילינג בשדה תעופה למישהו ערבי לעומת מישהו שהוא יהודי, ולהגיד זה רק גזענות. אתה אומר, יש פה איזה הצדקה, כל המחבלים, כל האיומים, כל הזה, אז מה? עדיין יש מחיר. אז גם בפקולטאות וגם ביחידה 8200 יש מחיר לזה. עכשיו, בניגוד ל-8200 שפה באמת יש זמן קצר והיא לא יכולה לתקן את כל הדברים המעוותים שהיו בחברה לפני, ויש לה משימה שהיא אחרת, לאוניברסיטאות יש אחריות חברתית, והן כן יכולות לשנות את זה. ובטח בתחומים שלי של משפטים יש את זה, זה אקוטי, כי המכללות כפקולטאות מייצרות את האליטה שאחרי זה באה לך גם למשרד המשפטים וגם לפרקליטויות וגם לבית המשפט העליון, וכן, כאן אני לא בטוח, בניגוד ליחידה של 8200, שמשטר הצדקה זה מוצדק. זאת אומרת, שלא נכון לתת כן מקומות על בסיס גיוון, שלא נכון לספר...
אבל אין בכלל לובי, תסתכל איזה לובי יש לפמיניזם לנשים, כל היום מברברים את המוח כמה נשים יש באיזה פאנל, וכמה נשים יש שם, וכמה נשים יש שם, וכל דבר שנשים. פה, על השיח הזה של מזרחים, תסלח לי, אף אחד כמעט לא מדבר, זה לא לגיטימי. זה לא לגיטימי לדבר על זה בכלל.
אתה גם מיד הופך להיות שתו לי, אכלו לי, הרי אני כל הזמן מואשם בזה שאני שותה לי, אוכל לי, ואז אני צריך להגיד שבע פעמים, חברים, אני אשכנזי, אני לא בא בשם המזרחיים, אני לא מזרחי, גדלתי במשפחה אשכנזית, אומנם בבת ים, באלי כהן, ג'סי כהן וכו' וכו', אבל וכולם, ואני נתפס כמרוקאי, אבל אני ממש אשכנזי, אני לא בא לפקוט עליי, אז פתאום לפתוח את העיניים. ואז אומר, רגע, זה לא, זה נכון, אין לגיטימיות כי זה מוחלש. אתה שווה את המאבק של המזרחיים לא רק למאבק הפמיניסטי, שגם אגב זה סוג מצוים של פמיניזם, בוא נהיה כנים, יותר לבן, אבל אתה שווה את זה למאבק של הלהט"בים, שני מאבקים מבורכים בעיניי, שלא תתבלבלו, זה בדיוק ההבדל כשאליטה עושה מאבק, ולכן אגב יש לנו ייצוג של להט"בים בפקולטות למשפטים הרבה יותר מאשר יחסם ב...
אבל זה לא זה, יש פה גם דיכוי, ברגע שאתה אומר את הדבר הזה מדכאים אותך, אומרים לך שאתה מחרחר מריב ומדון, אסור לדבר על זה, אסור בכלל לדבר על הבעיה הזאת, אתה מבין? אסור.
אני במאמר הכנסתי תגובות שהיו לפרסום קודם בנושא שהיה ב-2017 של כל מיני דיקנים שכתבו והגיבו ואמרו, מה אתם מצפים שאנחנו נשאל במה עוסקת אמו של המועמד לקליטה, אמו של הדוקטור, שבא לדוקטורט, איך, מה פתאום, אני רק מעניין אותי מצוינות. עכשיו, זאת התממות שהיא מכריסה, כי כשמדובר בבן של או בבת של, יודעים בדיוק. אם תבוא הבת שלי ויקראו לה אלבשן, אז אני מניח
שבפקולטה
למשפטים ידעו שהבת של
פרופסור אלבשן. אבל יובל, אבל אמרת בתחילת הרעיון, אבל יש לך סתירה, בתחילת הרעיון אמרת, לא, זה לא גזענות באקדמיה, אלא זה תרגום של המצב, זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים
להישגים. לא, אמרתי, זה משטר הצדקה, לא אמרתי שזה תרגום של המצב. אמרתי, זה משטר הצדקה, יש לזה צידוקים.
אני אומר לך, ואני אומר לך, עינון, שהיום יש הרבה מאוד אנשים שרוצים את הגיוון, שנושא גיוון הפך להיות סוג של כרטיס ביקור, גם של פקולטות וגם של מקומות עבודה בהרבה מאוד מקומות ויש רצון לגיוון דווקא להפך.
אבל שמעת את הנתונים שהוא נתן פה?
אבל הנתונים האלה לא נובעים רק אם הוא היה אומר לי, אני שלחתי אותם קורות חיים לשני מקומות, פעם אחת שם של אשכנזי פעם אחת שם של מזרחים, אותם נתונים בדיוק.
הנה הוא אומר, הוא עשה את זה.
לא, רגע, זה הוא עשה לפני 10 שנים. אני שואל על היום ומה ששאלתי
לך גם היום אם אתה נשלח קורות חיים עם השם בוזגלו,
אני חולק עליך, אני חושב הפוך ממך. אני חושב שהיום בוזגלו יפתח יותר דלתות.
למה אתה מגן על זה?
אני לא מגן.
קודם כל, תרשה לי להגיד, המחקר לגבי קורות החיים המקבילים עם השם פרושנסקי, שזה שם המשפחה שלי אגב, והשם בוזגלו, הנעשה, הוא פורסם עד 2010, אבל סיימתי אותו רק ב-2016, פשוט עוד לא, אני לא יודע כמה נכון זה, כי כבר היה פה ענייני מכללות אחרות שהשפיעו לנו על התיקוף. אבל אם אני חוזר לסיפור הזה, אני לא מבין כך למה אתה מגיע יש פה משטר הצדקה, הוא נובע מכמה דברים. אחד, כי זה בא על חשבון אנשים ספציפיים. כי אם אני עכשיו אכניס שלא רק מכניסים לפי מספר שהוא כאילו, המריטוקרטיה הרי עובדת שזה כאילו נקי. אני בודק את מספר המאמרים שמתפרסמים ב-Ivy League, באיזה במה מאוד נכבדה. אבל אם אני בן של פרופסור, והייתי גם לא במשפטים, ונסעתי לשבתונים, ואני יודע אנגלית, ויש לי קשרים גם דרך ההורים.
זה נכון, זה נכון לכל תפקיד. גם בתקשורת יש את זה, גם בפוליטיקה יש את זה.
אבל לאקדמיה יש תפקיד חברתי, זה לא נכון לכל תפקיד.
אבל אני איתך בעניין הזה. יובל, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. כן.
אוקיי, אתה מתנגד לפרופיילינג ולא מקבל את ההצדקה, אז איך פה פתאום ההצדקה נראית לך הגיוני? מעניין למה.
לא, זה לא הצדקה, דרך אגב אני נגד זה, אני בעד גיוון, אני אפתיע אותך, אני בעד אפליה מתוקנת, אני אפתיע אותך, אני חושב שכל מה שאתה אומר נכון, אבל רק דבר אחד אני חולק עליך, שבסוף אתה מתאר סיטואציה שהיסודות שלה הם הרבה יותר עמוקים מאיזה פרופסור שדואג לחונטה שלו. זה יסודות שהם איכן מושקע כאן הכסף, איך מצמצמים פערים, וגם כמה עולה להיכנס לאוניברסיטה לעומת כמה עולה למכללה.
אבל כמה אפשר לבוא ולהגיד שבן גוריון חטא?
לא, אני לא אומר שזה בן גוריון, בכלל לא.
לא, ושנתניהו ב-2003 חטא. כמה אפשר? אני רוצה לתת כבר בהווה. נמאס לי לעשות החשבון של עבר ולהגיד זה נובע מזה. מישהו צריך לתקן. נכון, עינון ואני גדלנו בעיר שהיו בה פחות משאבים מאשר לאחרים.
שאוניברסיטה, בוא אני אענה לך. זה לא בן גוריון. שאוניברסיטה עולה פחות ממכללה, ולעשירים דווקא הולכים לאוניברסיטה שהיא זולה יותר, כל נושא שכר הלימוד באוניברסיטאות, זאת אפליה כלפי מזרחים, כלפי ישראל השנייה וכלפי הפריפריה. אני בעד להעלות את שכר הלימוד באוניברסיטאות, שים לב, הציבוריות, כי שם לומדים העשירים, ולהוריד את שכר הלימוד במכללות ולתת יותר מלגות. זה המאבק שצריך להיות, לא נגד איזה פרופסור שקידם את הבן של הפרופסור השני, זה המאבק הגדול, זה המאבק הגדול.
אבל יריב, לפני דקה אתה אמרת בצדק איך מאבק בא על חשבון אחד על השני. אני נלחם למען הוואוצ'רים, שכל ילד יקבל וואוצ'ר וילמד איפה שהוא רוצה. רוצה
להתקבל על נסקל, לא מכללה. אבל יובל, להמשיך בהמשך, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסום.
להמשיך בהמשך, אני תמיד בעד.
כל מקרה שר כוח. ותראה, אגב, עוד נקודה, זה שגם אתה וגם אני אשכנזים צריכים, כאילו, אין, אתה יודע, אנחנו צריכים, לא שאני מתלונן, אני רק אומר, יש את אבישי בן חיים שעושה עבודת קודש בעניין הזה, אבל...
פה אני פחות מסכים איתך.
למה?
אני לא אוהב את מה שהוא עשה לתיאוריה. אני חושב שהוא... אין אף תיאוריה שיכולה להסביר הכל, וברגע שהתיאוריה תמיד מסתדרת חיים המציאות, אז זה בדיוק מה שקרה לקומוניזם שכל כך אהבתי, ובמציאות אני...
לא, עזוב, יכול להיות שיש נקודות שהוא לא מדייק ולא נכון ולא זה, אבל הוא שם את הנושא על השולחן, וזה גם חשוב.
זה נכון.
טוב, יובל אלבה, פרופסור יובל אלבה.
חברים, תודה רבה.
תודה שדיברת איתנו. ביי, להתראות.
ביי.
פרסומות.
כן.
תודה. למה המיקרופון שלי לא פתוח?
שומעים בשלי.
טוב, בסדר.
הוא עדיין פתוח, אתה רואה, אנחנו ליברליים.
טוב, זהים את השיר? זהים את השיר? אתניקס וזהב ושבן.
זהב הבן שהופיע לפני יומיים בקיסריה לראשונה.
וואלה?
כן.
איזה יופי, היית?
לא, אבל מי שהיה אומר שהיה משמח. איך מגדירים את זה? זהב הבן הגיע סוף סוף לקיסריה, וזה היה יותר משמח מאשר מוצלח. זה בארץ. בן שלב.
וואי וואי, כשהשיר הזה יצא זה היה... וואו.
אני ראיתי את אתניקס בפסטיבל ערד.
בטורנה מסאלה? מישהו יודע פה? אין לי מושג. טוב. שר פלסנר ואפרת קורמן, עורכים ומפיקים, מעיין לויטין ועידו כהן, אחרים על השידור, מיכל קדוש ואופרי גלייכמן, בדיגיטל, רון שיין ברשתות החברתיות, אופנהיימר, תודה שבאת.
תודה לך, אינן מגל.
באמת לא היית חייב.
נשתדל לעשות את זה. יותר.
טורנט זה שתחזור, מסאלה זה משאלה. אוקיי, בסדר. רבותיי, מחר בן כספית יחזור לפה, אנחנו נהיה פה בשעה 9 בבוקר. שיהיה לכם המשך יום טוב, ביי,
יום צ'או. יום טוב, ביי, להתראות.
להתראות, אוהב, דקל, עתוקי, ביי.